Queria ser canção do Baixo Sete, a Rockin'
Não, não, o caso, ela mostrou.
Olha lá, tá tirando, e a mixão no teto.
O Riva Baible, The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, פרק 87, פרק מיוחד מאוד, כרגיל איתי בפאנל, סתיו נמש.
שלום חברים.
מולי מפיק על סגב מטוס.
ערב הרדן.
ערב הרדן, אני דביר בשן, בואו נתחיל, וכרגיל, נתחיל עם הסקרים שלנו.
מעניין איך קוראים לזה, איך קוראים לפינה.
אני לא רוצה לדבר על זה, פשוט בואו נגיד שזה פינת הסקרים.
אז חברים, סקרים עבדול ג'בר, מתחילים. חברים, האם פינת הסקרים צריכה להיקרא סקרים רש או להישאר סקרים עבדול ג'בר?
מה התוצאות?
ההצעה שלכם נחלה כישלון כואב, 13% בלבד לקרים רש לעומת 87% לסקרים עבדול ג'בר.
קפטן.
שישאר השם של הפינה, סקר 2.
העם דורש סטאר פאוור.
אבל טוב, זה לא...
דעו לכם, עם, שאם לקחתם לנו את היכולות לקרוא לזה סקרים רש, זה אומר שתקבלו יותר סטרומייל סוויפטים ופינות אחרות ברחבי התוכנית.
יש מחיר לכל דבר. הסקר השני היה מאיפה אתם מתחילים לאכול את הקסדה שלכם, מהאבנים או מהשוקולד? שוב,
זה גדול.
הסקר באמת לא אומר באמת מה יותר טעים לדעת הצופים?
תוצאות, תוצאות, תוצאות.
43% לווניל, 57% מעדיפים להתחיל לאכול את השוקולד.
תעשה לפחות כאילו אתה לא יודע את התוצאות מראש. הוא אמר 43%, אז אמרת הפסד כואב. לפני שהוא אמר למה.
נכון, וזה גם לא הפסד כזה.
בוא נעשה את זה מההתחלה.
לא, לא. אנחנו לא...
לא, תן לי הזדמנות.
לא, לא. לנו יש אינטרנט ומן הסתם הכל בסדר.
אבל לאבא תלמד.
לאבא תלמד, לאבא תתאפק עד ההקראה. גם ככה אני מכיר את שני הצדדים.
אתה עושה את סגב הכי דיספוזבל.
כן,
תן לי. אז אל תקריא, אנחנו יודעים. זה שאנחנו יודעים, למה אנחנו עושים פודקאסט? אנחנו יודעים.
היו סקרים סתיו, טובים, טובים.
דביר, תמשיך. תודה רבה, אחלה פרק.
אחלה פרק. בכל מקרה, הסקר השלישי, הוא על מה שהדיינתם ביניכם בפרק הקודם, ששאלת, שדביר שאל את סתיו, אם הוא מאמר על מישהו שיקח את האליפות.
מה הייתה השאלה בסגל?
או גולדן סטייט שלא תיקחתם. הניסוח של זה, זה לא כזה מדויק.
יו,
מה הייתה השאלה בסגל?
תפסיק כבר לשחק הגנה נגד התוכנית.
סתם אמר שהוא מאמין שגולדן סטייט לא ייקחו את האליפות השנה, אבל כשדביר ביקש ממנו לאמר על זהות האלופה בחייו, הוא בחר בגולדן סטייט. סבבה. דביר אמר שזה לא הגיוני, סתיו טוען שכן. עם מי אתם מסכימים? סתיו, מיותר שאני אקריא את התוצאות. 60% סתיו נמש.
אה, לא ככה הייתי מול הפרוטט?
לא, חיכית אפילו לשם. הביום של הדבר הזה, זה לא עובד. דביר, 40% בלבד.
שש!
מה תגיד להגנתך? אתה טענת הרי נחרצות שזה לא הגיוני.
אני יכול להגיד להגנתי.
וזה לא יאמן שיש דבר כזה. כאילו איך אתה משנה דעתך כי זה.
אז אני אסביר לך. אני הבנתי לפי התגובות לאן הסקר תפס את הדרך שלו. וזה באמת הגיוני. אם יש לך 100 שקל לאמר, אז אתה באמת מוכן לאמר ביותר פזיזות, מאשר אם זה על החיים שלך, שאתה הולך על הדבר הבטוח. אבל מבחינתי, הדבר הבטוח הזה, לאמר על החיים שלך, זה אמור להיות אותו דבר בקנה מידה הולם את מה שאתה חושב. לא מה היית מאמר אם היה לך 100 שקלים לעומת אם היה לך מיליון שקל, אלא מה שאתה חושב, זה גם מה שאתה שם את החיים שלך. ובין זה ובין זה, בעיניי אין הבדל. בין 100 שקלים ומיליון שקלים, ברור שיש הבדל.
אז ניצחתי.
בקיצור, סתיו ניצח, וזה מה שחשוב, וזה מה שמאזינים, המאזינים קבעו.
וזה מה שחשוב.
בירה לשכוח הכל.
בירה לשכוח הכל, גלוג גלוג גלוג, ודביר.
כן.
חזרה אליך.
חזרה אליי ו...
זה מקצועי.
ככה זה פה. דביר באולפן, אני...
מה זה?
וואי וואי וואי. על ההתקלה?
על ההתקלה.
אין קצת חימום לפני?
אפילו לנשום. כן.
כן, אדוני.
אני הייתי צריך לשנות פאזה. אוי ואווי. ולא, אז האמת שזו התקלה, כאילו לא התקלה התקלתית.
התקל.
זה פשוט חידה. פרט מידע שאני גיליתי שהוא בעיניי מוזר, ואני אשאל את, אתכם, אבל בעיקר, בוא נודה בזה, בעיקר את סתיו, ונראה האם באמת אני צודק וזה, וזה פרט מוזר. סתיו, סתיו נמש.
זה אני.
האם אתה יודע מי הוביל את הליגה באסיסטים ב-2012-13?
יכול לאמר, אני לא בטוח 100%.
תאמר.
קריס פול.
לא. אם אני אומר לך, שאם אתה לא מסתכל באינטרנט, אתה יכול לאמר 30 ניסיונות ואתה מחטיא בכולם, האם אתה מאמין לי?
לא.
אתה חושב שמתישהו ב-30 הראשונים זה תפגע?
כן.
אז בוא נעשה, אחרי שנסיים את התוכנית, אנחנו באמת נעשה את זה, ונכניס את זה חזרה לסוף התוכנית. זאת אומרת, לא נקליט ולא נעלה את הזמן של המאזינים בשעה וחצי של ניסיונות שלך, אבל נעשה את זה, וזה ייכנס בסוף הפרק.
טוב, מגניב.
אוקיי, אחלה תקלה, דביר. תודה.
כן.
חשבתי נעשה את זה פשוט טריוויה. האמת שזה נבנה במקור השאלה לפאנל שיש בו עוד אנשים, ואז לראות את אף אחד לא מצליח, אבל בוא, זה כאילו סתיו נגד עצמו.
סגל, תאמר. 2012-13.
הכי הרבה אסיסטים באותה עונה.
כן.
אתה יכול להגיד לי אם אתה עושה הכי הרבה אסיסטים בעונת 2014,
זה לא משהו שואל. לא, צריכים לחשוב על הפוינט גארדים של אותה תקופה.
בסדר, אני אמרתי קריס פול, אתה אומר...
תן לו עוד איזה, זרוק לו שמות.
ג'ורג' היל, לא יודע, דברים הזויים כאלה. אם אתה אומר שאין סיכוי לנחש.
12-13 אמרנו?
נכון. מעניין אותי אם מישהו מהמאזינים.
12-13...
טי לוסון.
לא. טי לוסון 13.
בום.
קריס פול היה 2.
וואו.
סטיב נש עדיין?
סטיב נש לא.
ג'ייסון קיד?
לא.
רוי ג'ון רונדו?
לא.
לא, זה משהו כזה שאתה אומר, הוא אומר לך הרי אין סיכוי שתצליח, אז תחשוב על משהו הזוי, נייט רובינסון.
לא.
משהו מוזר כזה.
טוב, נעשה את זה בסוף.
טוב.
אבל אם מישהו מהמאזינים עלה על התשובה בעצמו, בבקשה ספרו לנו את זה, אני באמת...
בשיטת האימון.
אני חושב שזה, כן, ממש בשיטת האימון, אני ממש חושב שזה אנומליה סטטיסטית שלא נראתה כמוה ב... בהיסטוריה. בסדר, נעבור עכשיו לרשמים. רשמים מהשבוע, הנה זה בא, סתיו נמש, פרי סטייל, בלי להראות לי מה הרשמים, ביפים במקום.
דביר, דטרויט בחוץ. הפרש ממוצע, 39,000.
לא על הבדיחה, פשוט על הסדנס.
יוטה לקחו משחק ליוסטון. חבל, זה יפריע לסדרה מול גולדן סטייט. מעניין ווץ' יבקש מגסול החזר על כל המיליונים שהוא עלה לו. מסאי אוג'ירי, ברשימת הגדולים. ספרס נאגטס, סדרה נהדרת. היא תלך לשבע, הביתיות תכריע. יכול להיות שעכשיו חרצתי את גורלה של דנבר. זריקה גרועה, הגנה לא טובה, לא משנה. כיף שעדיין יש שחקנים כאלה. קרח בוורידים ולזרוק. ראסל ווסטברוק, חוזר הביתה וחושב על מה. לו ויליאמס, אתה אגדה. סוויט לו. ניקולה יוקיץ', ככה אתה צריך לשחק. נכון, הפסדתם, אבל אתה היתרון הכי גדול של דנבר בכל הסדרה ובכל משחק. ג'וקר. אני כל כך מחכה לעולם הזה שקיידי ישחק בקבוצה שהוא השחקן הכי טוב בה, השחקנים סביבו הם רק בסדר, והוא צריך לשחק ככה בשביל לנצח. יש דרך לעצור אותו? נכון, הם בין קצת פצוע, וזה רק משחק אחד, ועדיין מרגסול. מדהים. ניק נרס. נראה כמו רכש בון התמים, שהמאפיה מכריחה אותו להלבין כספים עבורה, שפתאום נמאס לו לעבוד עבור המאפיה, וביחד עם המסלמן הטוב, טוב לב שמחליט לעזור לו, הם יוצאים למסע נקמה. גרג מונרו הוא המסלמן. יש כל כך הרבה קבוצות שיש להם קיץ מלא החלטות. תוצאות הסדרה של טורונטו פילה... פילי? תשפיע רבות. לא שאני... תשפיע רבות. לא שאני חושב...
זה סטייק וואן.
כן. לא שאני חושב שאם הספרס היו עושים פאול אז הם היו מנצחים. אבל וואו. זה היה מוזר. כשפופ קם בבוקר, מסתכל על הרוסטר שלו, אני בטוח שהוא נותן דפיקה על המצח, ואומר סטייל דני גלובר בנשק קטלני, I'm too old for this shit. וכן, זה חיקוי נוראי.
חיקוי טוב.
וואו.
אהבתי.
אז מי שעדיין שואל את עצמו, האם הטרייד על שנה של קוואי, אל מול 3 שנים של דמר, פלוס שעריות, שווה את זה? אז אני מציג בפניכם במשחק 7 של דמר את משחק מספר 1 של קוואי.
זה היה לבנקודות.
איזה סתירה בוסטון אנחנו לבקס. וכל מי שלא מבין כמה הורפורד אדיר, ממליץ לו להסתכל על המשחק, אבל רק עליו. כל הפרשנים שזיזלו בבוסטון מציע לכם להסתכל פנימה, שיט זה אני. דרך אגב, אריק בלדסו, זה משחק כדורסל. סתם, אם שכחת. ומריה בוסלי, אני יודע שאתה משחק ממש מעט, אבל אני ממליץ לך לאכול סלט מדי פעם. זה לא היה כדורסל טוב, אבל זה היה משחק פלייאוף עם הרבה אמוציות, של קבוצות שלא אוהבות אחת את השנייה, וזה הולכת להיות סדרה מרתקת. ויוסטון ממש לא פוחדים מגולדן סטייט. ויש שיגידו שזה תירוצים, או בחיינות, אבל לדעתי השופטים יכריעו את המשחק. וכנראה אלה הם תפקיד מרכזי בסדרה. גבר בהונג קונג, הוא כאן עם רצות על ידי חובבי סדרת האבנג'רס, לאחר שסיפר לאנשים שעמדו בתור לקנות כרטיסים את עלילת הסרט. ובצדק. אלו היו הראשונים השבוע.
או, וואו, 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 וואו.
אין מילים.
אין מילים.
טוב, בסדר. בואו נסכם את הסיבוב הראשון, אחרי זה נעבור, נדבר קצת על OKC ועל האקסיט שלהם, נדבר קצת על, אחרי זה נדבר קצת על הסדרות של הסיבוב השני. סתיו, איך אתה מסכם את הסיבוב הראשון מבחינתך?
מבאס. דבר ראשון, 1-4 עלו בשתי הקונפרנסים, במזרח זה שנה שלישית ברציפות, אז כאילו לא ראינו שום סוג של הפתעה. ראינו שתי סדרות צמודות, אולי... וחוץ מאולי זריקה ממש מלהיבה של לילארד חם פלייאוף.
אני חושב שזה סיבוב ראשון לא טוב, אבל זה סיבוב ראשון לא טוב צפוי. במזרח ידענו שיש טופ 4 שהוא מאוד מאוד משמעותי וחזק בגדול על הטופ 4 על הבוטום 4, ולמרות זאת אני חושב שעצם העובדה שקיבלנו את המשחק הראשון הזה של אורלנדו וברוקלין, וזה שקיבלנו את סיידת ג'רד דאדלי שהייתה איזה קוריוז משעשע באמצע הסדרה, בעיניי זה בסדר. ובמערב, המערב היה בסדר גמור, נכון, לא מאוד צמוד מבחינת הסדרות, אבל קיבלנו גיים 7 בדנבר
ספרס,
קיבלנו את כל הלילארד ווסטברוק, לא רק, אתה מבודד את זה בסוף לשלשה, אני אומר, הרייבלרי ביניהם הייתה כמו רייבלרי שלא הרגשתי כבר הרבה שנים, שאני חושב שהספורט הזה וה-NBA צריך. קיבלנו את לילה קמברק של הקליפרס שהיה מדהים, קיבלנו את המים של רוביו שומר על ארדן מאחורה. אז
כקוריוז... ואת האנשים האלה שמנסים להצדיק את זה.
כן. קיבלנו סדרה אחת צמודה, סדרה אחת שהיה בה, למרות שלא הייתה צמודה, היה בה איזשהו סטורי ליין יותר מעניין, ועוד שני סייד סטוריז מעניינים.
ועוד שתי משחקים של וויליאמס.
כן. יותר ופחות. אז בעיניי זה בסדר, זה יותר ממה שאני ציפיתי לקבל.
אוקיי.
אבל אני אמרתי את זה שבוע שעבר, לדעתי גם אמרתי את זה שבוע לפני, אני פאמפט וחיכיתי לסיבוב השני, כמו שהרבה זמן לא חיכיתי לסיבוב שני, מוצלח מכל הבחינות, ולפני שנדבר על הסיבוב השני עצמו, בואו נדבר על העניין של הדרך להגיע לגמר המערב, כי אתה אמרת סתיו שאתה לא כל כך אוהב את זה, שיש פה איזה גליץ' במערכת, שהרדן ויוסטון פוגשים את גולדן סטייט כבר בסיבוב הזה, ולכן יש איזשהו קו שבו קבוצה כמו פורטלנד, שאולי בשנה אחרת לא היה מגיע לה ויכולה, וכנראה אולי אפילו יש לידו פייבוריטית להגיע לגמר המערב, מבחינתי זה מושלם.
זה לא מפריע לי, כי אני מקבל את הסדרה שאני רוצה בכל מקרה, אז לא ממש משנה לי איפה. אני פשוט אומר שזה די ברור לכולם שהקבוצה הכי טובה והשנייה הכי טובה במערב זה יוסטון וגולדן סטייט. אנחנו פשוט מקבלים את זה סיוב אחד קודם שזה מצוין בגישת קריס פול, זה פשוט סתם מבזבז לנו סיבוב בדרך לגמר NBA, ביקום שהסדר יהיה יותר סבבה, ואולי יוסטון תזיע קצת באיזה משחק גם סדרה מול פורטלנד או דנבר.
אני שמעתי בפודקאסט של ביל סימונס, דבר שאני חושב שהוא, בוא נוסיף את זה שנייה למשוואה. נניח וזאת תהיה דנבר, נניח וזאת תהיה פורטלנד, והיא תקבל גולדן סטייט או יוסטון אחרי סדרה מייגעת,
מתישה,
כן. מייזעת, ואולי שתגיע אפילו לגיים 7, זה יכול אפילו לעזור להם לגנוב איזה משחק שתיים, ולהפוך סדרה שהייתה יכולה על פניו לא להיות מעניינת, אלא להיות כן מעניינת. אני חושב שזה מאוד, זה יכול מאוד להיות מעניין. דרך אגב, גם שנה שעברה המשחק הראשון שלברון לא לקח בגמר ה-NBA בגלל ג'ר סמית, אבל שהם היו קרובים נורא לקחת את זה, אפילו שהיה פער עצום בכישרון בין שתי הקבוצות. זה קרה ככה בגלל שגולדן סטייט הגיע אחרי סדרה מאוד מאוד קשה נגד יוסטון.
כן, אבל גם הסדרה בין... אני לפחות צופה סדרה קשה בין פורטלנד לדנבר, אז גם הם יעבדו קשה שם. לא יודע, תראה, זה לא ממש משנה, אבל צדק במרכאות, או פשוט אנחנו מבזבזים זמן.
בסדר.
ואם אנחנו, ואתה יודע, אם אלה ירגו אחת השנייה במזרח, אז אם יגיעו מנוחה, זה קצת לא פייר.
מה שאפשר כרגע לדבר זה מה שיותר היה גם, ומה
שנהמר,
אבל לא, אני מדבר על באמת מה שדיברת ברשמים, שקוואי דה רוזן כרגע, אם היו סימני שאלה בתחילת העונה, עכשיו זה נראה כל כך ברור שזה, אתה יודע, מקפיץ את טורונטו בכמה רמות, גם ראיתם את המשחק 7 של דה רוזן?
כן, אני חושב שאני ארצה מאוד לדבר על זה, כשנדבר על הסדרה של טורונטו, אבל אין ספק, אם נסכם את זה שנייה באמת ברמה של דה רוזן, דה רוזן נתן משחק 7 מזוויע, נתן סדרה עצמה שהיא סדרה לא כל כך טובה. עצם העובדה של הספרס, ואני חושב שאני מסתכל רק על הנייר הסגלים, לספרס יש סגל שהוא יותר מוכח, ובמיוחד אם אתה זוכר שיש אתך את המוח של פופ מאחורה ואת כל הניסיון הזה, נראה שהם כן אמורים לנצח את הסדרה הזאת, ואתה יודע שלא, והסיבה שגם... אני לא, אף אחד לא יבדוק את זה בחיים, וזה נגיד, אני אמרתי על דנבר, לפני הסדרה, זה, בגלל שראית יותר ממנה לאורך העונה, שיודעת לשחק כקבוצה, ושהיא קבוצה מצוינת, אבל עצם העובדה שיש לך שחקנים כמו דה רוזן, ואולדריג' ואפילו רודי גיי, ולא מצליחים לשחק את הדורסל בסיסי, כאילו, דברים סן אנטוניים כאלה, שאמורים לעבוד ב... עובדים כבר 20 שנה ברציפות, פתאום מתפקשים בסדרה, כנראה שיש יש לדה רוזן מחסום מנטלי, אני לא יכול, אין לי שום הסבר אחר.
אני, דה רוזן לא הייתה לו סדרה נוראה, לא הוא פשוט היה דמר דה רוזן, וזה לא מספיק. המשחק 7 שלו היה נוראי, אבל אם תיקח אותה כסדרה 7 משחקים, אני חושב שהוא היה 50% מהשדה, פשוט דמר דה רוזן, ויש גבול לאן שחקן כמו יכול לקחת אותך, במיוחד עם הסגל סביבו, הוא כל כך חלש, סלש מוזר, סלש בעייתי. ברין פורבס הוא שחקן שלפני שנתיים היה באפס פילזן, והוא לא היה אמור להיות רכז פותח, והוא נגלם בגלל הפציעה של מרי, ובגלל שגם ווייט, שהוא שחקן שנה שנייה והוא נחמד ונתן רגעים, גם הוא לא מספיק טוב, ופטי מילס נתן פלייאוף שהוא פשוט לא יכול לראות פרקט, אז הוא לא, ברין פורבס לא שחקן של 25 דקות בפלייאוף, וסן אנטוניו הפסידו על כישרון, וכשאני דיברתי על ברשמים שלי,
חושב שהם הפסידו על כישרון. טוב, כן. כן, כן, הפסידו על כישרון. אני מסכים.
זה לא מספיק, זה פשוט לא מספיק, ואני באמת חושב שכאילו, אם אני פופ, אני, למה? חוץ מכאילו, זה מה שאני עושה הכי טוב בעולם, לא רוצה לאמן את זה. כאילו, לא. גם אני מוציא תמיד, אז יש לי סיבוב ראשון, כאילו בשביל זה פופ עכשיו יסחוב בגיל 70 פלוס עוד 3 שנים.
גם הוא לא יסחוב עוד 3 שנים, אבל...
הסתכלתי על השכר שלהם, המצב שלהם הוא אסון, פטי מילס מקבל 13 מיליון, ו...
לא, יש... אוקיי, לא קבוצה לאליפות כרגע, לא שנה הבאה, גם אני חושב שסן אנטוניו זה מקום שדורש כבר ריבילד, והסיבה שהם הצליחו לשרוד 20 שנה ללא ריבילד, זה... בגלל שקודם כל היו להם שחקנים ששרדו כמעט 20 שנה בליגה והמשיכו לשחק ברמה גבוהה עד גיל מאוד מאוד מאוחר, אבל גם בגלל שהם פגרו בקוואי. זאת אומרת, זה סתם, זה עניין של...
אבל אתם לא חושבים שהם הולכים לריביל שנה הבאה?
לא, לא, אני ממש לא אומר את זה. הם לא הולכים לריביל שנה הבאה, הם יצפו וכנראה אפילו גם קצת בצדק שהם יוכלו להיות קצת יותר טובים עם החזרה של שחקן כמו דז'ונטה מורי, ויכול להיות שזה יקרה, ולקוות לדקליין יותר צנוע של מרקוס אולדריץ' ממה שאחרת הם היו יכולים לצפות, אבל אין לפופ עכשיו חזון לחמש שנים קדימה, זאת אומרת, והיא לא תהיה קבוצה אלופה בשנתיים שלוש הקרובות, אז אני מסכים מה שסתיו אומר, אני עדיין חושב שהוא יישאר שנה-שנתיים, הוא עתיד לאמן את נבחרת ארצות הברית, ב-2020, ואני מאמין שזה גם השנה, זאת אומרת, זה עוד שנה...
זאת אומרת, העונה הבאה זה העונה האחרונה שלו, אם לא העונה.
כן. לא, העונה לא, זה עונה הבאה.
לא יודע, באסה לי לראות את פופ מאמן את הקבוצה הזאת, ואני בתחילת העונה אמרתי שהם לא יקחו, לא יעלו לפלייאוף, והמקום שהם סיימו, כאילו, בפלייאוף זה מדהים, וזה אחלה, אבל אתה יודע, אם דברים מסתדרים אחרת, זה מערב שיכול לראות אחרת לגמרי בעונה הבאה, ולהם אין את הדרך להיות חלק מהאחרת הזה, אז עונה הבאה תהיה מלחמה על הפלי אוף.
כן ולא, אתה לא יודע, עונה הבאה עדיין בגדר סימן שאלה, גם יש קבוצות במזרח שיכולות להתחזק מכל סיפור הפרי אג'נטים האלה, אבל אנחנו נדבר עוד שנייה גם על אוקלאומה. אני רק רוצה להזכיר שלפעמים כשדברים תקועים, אתה לא יודע לפעמים איזה מהלך, ולפעמים זה יכול להיות כאן משלים שפתאום מרים אותך למעלה. פורטלנד, שדיברנו עליהם לפני שנה, שנתיים, אמרנו מה עושים עם ההרכב הזה, הוא תקוע, הוא לא יעבור סיבוב, ולילרד פתאום צמח, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט גם עם אוקלאומה. דיברנו על זה גם עם טורונטו, שמענו, אנחנו לא יודעים מאיפה פתאום יכול להיות פה איזה שינוי, ותוך שנתיים פסקל סיאקם הפך להיות משחקן שהוא, אתה אומר, כלום ושום דבר, ופתאום הלך על קוואי, ופתאום פסקל סיאקם משתפר, והנה אתה רואה טורונטו באור חדש. זה unlikely, אבל לפעמים דברים כאלה קורים.
כן, זה, אתה יודע, אתה מנסה לבנות איזשהו סנריו של דברים שיקרו, ואז, נכון, אם דיג'ון תמורי חוזר עונה הבאה והוא נותן את מה שהם האמינו שהוא ייתן, אז מדהים. אבל אני אומר, כאילו, רוב הסיכויים שתיקח לו עוד שנה, כי הוא שנה הבאה חוזר, זה, אתה יודע...
לא, אבל אם דרק ווייט משתפר עוד קצת, ודיג'ון תמורי חוזר והוא גוד ענף, ויש לך פתאום ספסל טיפה יותר טוב... תשמע...
קייס בעתי אתה בונה פה, אבל בסדר.
זה קייס מאוד בעתי, דרך אגב, וכל מיני חלקים כמו לוני ווקר שיכולים להסתדר בזה. ברור, אני בונה פה קייס בעייתי, אני רק אומר, בואו לא נשבית, דברים כאלה קורים.
כן, לגמרי. דנבר?
מה השאלה? יש שאלה או שאתה זורק כמות לקבוצות?
התרשמת מספיק?
היא קבוצה צעירה, ויחסית להופעה הראשונה שלה בפלייאוף, הם היו בסדר. תשמע, זה בעייתי לחיות ולמות על הזריקות של ג'מאל מורי, וזה מה שכרגע... או בסדרה האחרונה קרה עם דנבר, הסטטיסטיקה שנתתי אז איפשהו באמצע הסדרה על, אחרי ארבעה משחקים על ההבדל בין הניצחונות וההפסדים שלהם היה מאפיין קבוצה צעירה. עכשיו, לא התרשמתי מדנבר הזאת יותר מדי, אבל אני מתרשם שיש שם פוטנציאל, ואם הם השכילו לעשות משהו לא כמו בוסטון, שכן להוציא איזשהו value על השחקנים הצעירים שיש להם, ו רובם לא מקבלים מספיק דקות או במה בקבוצה הזאת, ולעשות מהם איזשהו, להוציא מהם איזשהו value, אז הם יכולים להשתפר. תראה, שחקן כמו פול מילסאפ, שלא נותן להם מספיק היום, אבל הוא יושב על...
אני דיברתי על הפלייאוף, אבל לא קנה את אותם קדימה.
אז זה שאלתי, אם דנבר סימן שאלה, זו שאלה מספיק טובה.
גדולה.
אבל אני הוספתי, מה אם התרשמת?
כן, זה כנראה שלא היה מספיק טוב. לא, אז לפלייאוף זה כנראה... אנחנו נגיע לסדרה שלהם מול פורטלנד ודבר אם יכולים לנצח אותם, לטעמים יכולים לנצח אותם. אבל יותר מגמר מערב אני לא מאמין שהם יגיעו.
אוקיי, אתה רוצה לנהל את זה? כי אני חושב שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על הסדרה קצת, לא משנה.
לא, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על...
על מה שהיה.
לא, אנחנו סיימנו לדבר על מה שהיה, אנחנו עוברים לאיזשהו משחק. הבאת הרשימה?
הבאתי רשימה.
אז אנחנו הולכים לעשות רשימה, אחרי זה נדבר על OKC, ואחרי זה נעשה את כל הריוויוז של הסיבוב השני, עם הפסקה באמצע לעוד איזה משחק. שעוד לא החלטתי מהו.
יש כמה משחקים.
זה נשמע מדהים הפרק הזה.
יש כמה משחקים היום.
כולם משחקים הגנה.
טוב, אז כפי שאתם יודעים, לפני פסח היה, לא מזמן.
תודה.
וזה זמן לבדוק בי עשרת היהודים הכי גדולים ב-NBA.
עשרת היהודים הגדולים ביותר ב-NBA?
וואו.
וואו.
וואו, וואו, וואו.
בום. חלק גדול מהרשימה הזאת אני לא מכיר, אז תסמכו עליי
ש... אפילו אתה.
תסמכו עליי שיהיו שחקנים כאלה.
כן.
אז מקום עשירי, ארט היימן.
וואו. אחד הגדולים.
ארט?
מסופם, לבן.
ארט?
ארט.
לבן ומסופם.
היים.
היימן?
היים, כינוי.
היים. מקום 9, מקס זסלופוסקי.
לא, אין סיכוי ש...
זלופסק.
עבר את הריאל.
מקום 8, זה שחקן שאנחנו מכירים, או לפחות אני מכיר, דני שייז.
וואו. הוא אחד הגדולים, שיחק בדטרויט.
לא.
סדר, תודה.
אחד מ-32.
אבל דני שייז אמור להיות גבוה יותר, לא?
לא, אתה תכף תבין למה אתה מתבלבל.
לא, זה לא דולף. אני יודע שאתה חושב על דולף.
לא, דני, אתה חכה, יש רשימה מרשימה. בסדר. יש רשימה מרשימה מעכשיו.
אני במתח.
ג'ורדן פארמר.
וואו. רגע, הוא יהודי או הוא יהודי מקבי?
יהודי קשר.
אוקיי.
אמא? וואו. שאלה טובה, אם זה אמא או אבא.
שים את זה בסקר. לארי בראון, שהוא גם ידוע כמאמן, אבל גם היה שחקן.
יפה.
היה פוינט גארד. מיודענו, ארני גרנפלד. אפילו היה לב 30-30.
באמת?
כן. עם גרנפלד, מה חשבת שהוא?
לא, ראיתי שהוא ידיע. שחקן מקום רביעי.
חוזרים לשמות האנונימי. מקום רביעי, רודי לרוסו.
מאמן.
אני אגיד שהוא הסנטר.
יש לו קשר לדניאל לרוסו?
הוא איטלקי. מקום שלוש, עומרי כספי.
יפה.
מקום שתיים, דולף שייז.
דולף שייז.
אני אמרתי גל מקל.
דולף הוא הצדק.
מקל לשאלתך, מקום 12.
וואלה, זה מגיע עד שם.
ובמקום הראשון, אמר סטודמייר.
אמא שלו?
סינדרום ירושלים?
סינדרום ירושלים, נכון.
אהבתי את השאלה, אמא שלו. שהוא שאל ברצינות.
אמר אסטאד, אמר, לא, לא, הוא התחתן, אבל...
הוא לא התחתן.
הוא לא התחתן? אז מה זה סטאדו מאייר?
סינדרום ירושלים.
סטאדו מאייר?
כן, הלך הוא יהודי.
זה...
סינדרום ירושלים.
זה שם פולני עתיק, זה שטודה אמירה.
שטודה אמירה?
סתם. בשלב הזה שאני חושב שאתה תאמין להכל.
כן.
רק שתדעו שבמקום ה-20, היינק פינקל.
מי זה?
אתה יודע.
יש עוד שמות מוכרים? מה עם טי-ג'יי ליף? הוא לא יהודי.
הוא לא יהודי. שמות מוכרים, דאג גוטליב, הוא פרשן מכללות של ESPN.
ננסי ליברמן.
אוזי שכטמן, שם עוד יהודי. קלוץ, יש לך את קלוץ?
קלוץ?
קלוץ, מקום 22.
טוב, עם כל הכבוד לרשימה הזאת, אנחנו נדבר קצת על אוקלאומה. אתה סגב שרצית לדעת קצת על אוקלאומה?
כן.
אז בואו נדבר קצת על אוקלאומה, דחה מביכה סתם, מביכה יותר או פחות.
אוקלאומה לאן?
אוקלאומה לאן? אז ווסטברוק, אדמס ופיג'י תופסים שנה הבאה 95.5 מיליון דולר. אחוזים שלהם מסתיימים במקרה קצר בעוד 3 שנים. אני סומך על סדב שכתב את הנתונים האלה, אז אני לא בדקתי אותם בעצמי, אבל כן, הם די מלאים בתקרת השכר. סתיו, אתה רוצה להתחיל?
אאו.
שאני אתחיל?
לא, לא, אני אומר אאוץ', כאילו, סתיו שאתה אמרה. בגדול, mid-level exception, דרך להביא שחקנים, ואין להם בחירת סיבוב ראשון העונה, אז זה, וכאילו להחליף מאמן.
אני, כן, כבר, דרך אגב, הם לא הולכים להחליף מאמן. זאת אומרת, לא באופן יזום, אם בילי דונובן החליט לא לחזור, אז הוא לא יחזור, אבל סם פרסטי, היום ראיתי שהוא הודיע שאם בילי דונובן מוכן לחזור, אז אנחנו נקבל אותו.
זה נשמע כמו יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
לא, ממש לא. אוקיי. לא, לא, לא נשמע ככה, אולי אני שיניתי קצת את הניסוח
אם
בדרך.
אם הוא רוצה לחזור, זה כאילו אני...
לא, 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 אז אני כאילו... שיניתי קצת את הניסוח בדרך, אבל זה היה באמת נשמע נאיבי לחלוטין. אני חושב שאני אגיד את זה. לתקרה הזאת, כנראה... לתקרה הזאת. לקבוצה הזאת כנראה שיש תקרה. אוי, לא.
כן.
וזה בסדר שיש לתקרה. אם מסתכל על זה בפריזמה רחבה, אז ל-OKC יש כרגע שני סופרסטארים בליגה, שלרוב הקבוצות אין אפילו אחד, או ברמה שהרבה מהקבוצות אין להם אפילו אחד כזה. היא מגיעה באופן קבוע לפלייאוף, יש לה שחקן כמו סטיבן אדמס, שזה אולי לא טוב בהתאם לחוזה שהוא מקבל, אבל זה יחסית טוב בתור שחקן שיש לך. וזה כנראה האזור שהיא חיה בו. בהשוואה לימי דורנט העליזים, או לפחות לפנטזיות שהיה לנו כשחשבנו על ארדן בקבוצה הזו, אז זה נראה קצת לא מספיק. אבל תקשיבו, זה בסדר. זה בסדר.
לא, לגמרי.
התקווה שלהם, איפה שהם יכולים מבחינתם לראות איזשהו שינוי ודרך להשתפר, זה שפיג'י יהיה בריא יותר. אם היינו רואים את פיג'י של העונה הסדירה, ולא את פיג'י הפצוע של הפלייאוף, אני לא אומר שהם היו מנצחים, אבל כנראה שהיינו סדרה, היינו רואים סדרה קצת יותר שווה, ואולי אפילו היינו רואים את אוקלאומה בסינאו מסוים מנצחת את זה. התקווה שלהם זה לקבל משהו מאנדרי רוברסון, כי רוברסון היה שחקן אדיר שכבר שנתיים עבדו עקבותיו, והוא עדיין תופס להם 10 מיליון דולר, אז אם לא לראות ממנו משהו כמה שיותר מהר, לקבל עליו...
כן, אקספיירינג, יש לזה...
הוא לא אקספיירינג, יש לו עוד...
שנה הבאה?
שנה הבאה אקספיירינג. או לקבל עליו, אבל אם אתה רוצה לדבר כבר על השנה הקרובה, אז אולי לקבל עליו איזשהו אקספשן על, על הפציעה שלו, אבל כרגע עם ה-10 מיליון האלה זה מאוד מאוד קשה להתמודד, ואז סיבוב, לעבור סיבוב אחד, סנארי מסוים אולי להגיע לגמר, זה לא בלתי אפשרי, אבל שם התקרה שלהם.
אני לא מסכים, כאילו, הם לא ינצחו את גולדן סטייט הזאת, גולדן סטייט הזאת, אנחנו מעריכים לא תתקיים יותר. בעיניי התקרה שלהם היא פשוט תקרה שקוראים לה ראסל ווסטברוק. הוא שחקן כדורסל מעולה, ולצערו מעולם לא אימן אותו מאמן טוב בקריירה. סקוט ברוקס הוא במקרה הטוב מאמן בינוני ומאוד מאוד שבלוני, וגם בילי דונובן לא הוכיח שהוא שום דבר יותר מזה, והמאמנים של ראסל ווסטברוק לאורך הקריירה התמסרו לראסל ווסטברוק. גם סקוט ברוקס שהוא שיחק את דורנט, ודורנט היה שחקן יותר טוב, עדיין התמסר לסגנון הזה של ראסל ווסטברוק לדקות מאוד מאוד ארוכות, ובטח בטח שבילי דונובן, ואני מאמין שמאמן יותר טוב, שגם ידע להתחבר לווסטברוק אחרת, ולנסות לנצל את היכולות האדירות שלו בצורה יותר טובה, בסגל הנוכחי זה יכול להיות קבוצה מאוד מאוד טובה. נכון, אתה צודק, אדמס מקבל יותר ממה ששחקנים כמו אמורים לקבל, אבל הוא עדיין שחקן טוב מאוד, ודניס שרודר הוא מחליף טוב בליגה, וג'רמי גרנט על חוזה מאוד מאוד נוח, mid-level exception טוב, אולי משהו עם האקספיירינג של רוברסון, או אם הוא בכלל מחליט לפרוש תענוג, ופתאום אתה יכול לעשות מהלכים. תמיד יש פה שחקן ביי-אוט, שם שחקן ביי-אוט, זה קבוצה של דעתי לא מנצל את הפוטנציאל שלה, ומה שהיא עושה, היא עושה לכישרון נטו שיש בקבוצה הזאת, פלוס כנראה, בוא אם ניתן קרד לבילי דונובן, זה הגנה מאוד מאוד איכותית, ואני טוען שמתחבא הרבה יותר מהקבוצה הזאת, ממה שהוציאו ממנה, ספציפית בראסל ווסטברוק, שחייב מאמן טוב.
אבל איזה מאמן במעמד שלו ובגיל של ווסטברוק הוא ייתן למישהו, אתה יודע, לנהל אותו, להזיז אותו?
לא, יכול להיות שלא, יכול להיות שזה לא קיים, המאמן הזה, ויכול להיות שווסטברוק לא...
איפה שהוא עומד, אתה יודע, אם היית אומר את זה לפני 3-4 שנים, הייתי אומר, יאללה, אתה יודע, יש מקום.
תראה, יכול להיות שזה לא יכול לקרות, אבל אני, אתה יודע, אני חושב שווסטברוק לחזור, אמנם הוא אמר דברים אחרים, אבל לחזור שנתיים הביתה מבויש, זה לא משהו שכיף לו איתו. זה לא אומר שהוא חושב שהוא שחקן פחות טוב, ושהוא חושב שהוא לא ברמה של לילארד, אבל אני בטוח שהוא אומר, משהו פה לא עובד, ואם אני כזה טוב, אני אמור להצליח יותר, ואז יכול להיות שמפה תצא איזושהי בשלות, למישהו שווסטברוק מכבד. אז יכול להיות שוורסיית העוזר ניק נרס כזה, שכנראה אולי הוא מוח נגיד, והוא מוח כדורסל, ואז השחקנים מוכנים לקבל אותו, יכול להיות שווסטברוק מאמן כזה לא יתחבר אליו. אבל כן. תביא מישהו איכותי עם ניסיון, או מישהו שצריכת להפגיש אותו עם ווסטברוק, והיה ביניהם ניצוצות, לא יודע.
אני חייב להגיד שנייה, אני חייב לשאול שנייה, מה ההבדל בינינו, בין מה שאני אומר ומה שאתה אומר, כי...
לא, אתה הצבת...
לא בקטרה, להפך, אני בונה את זה בתור משהו חיובי. אני הצבעתי על א', ב', ג', שאני חושב שבהם אולי הם יכולים למצוא איזשהו שיפור, אבל איפשהו שהתקרה שלהם נמצאת, בהיי ביותר שאני יכול לחלום עליו, זה גמר מערב. ואני אומר, אם אתה מוסיף לזה גם איזשהו מאמן שונה ואולי הוא יצליח לשפר את ווסטברוק ואת סגנון המשחק שלו, אתה רואה מעבר לגמר, אתה רואה מעבר לחלום הזה?
נותן אותי... כן, ברמה העקרונית, אם אתה יוצא למלחמה עם ווסטברוק ופול ג'ורג', אני רגוע. בריאים, וווסטברוק בוורסיה שאנחנו מדמיינים שכאילו אולי תקרה, אז תקרה? תקרה?
תקרה? היית בסדר.
הייתי בסדר, מדהים. כן, אני
יכול... אבל פעם הבא פשוט להתעלם מזה, כי אתה יכול להוביל עצמך שיר ממחוות השירים.
ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, ושאני אומר אנחנו, אני מתכוון לעני. אז כן, אני חושב שהשמיים זה הגבול לקבוצה כזאת. בוא, גמר, אליפות, זה כאילו... כמו המקומות הזניחים האלה, זה... שני אלה, זה...
כן, אבל כמו שדיברנו על סן אנטוניו, כנראה שזה, כאילו, כנראה לא רק בגלל העיר, אלא גם בגלל הקאפ ספייס, לא תמשוך אחד מהפריג'נטים של השנה הקרובה.
אתה לא צריך, זה, אני אומר, דעתי הסגל הנוכחי is good enough.
כן, אני רק אומר, תשווה אותו למה ש... אתה אומר, גולדן סטייט לא תהיה גולדן סטייט שנה הבאה, אנחנו לא יודעים איך הליגה תראה שנה הבאה, ויכול להיות שתיווצר לך סופרטים בקליפרס, ואתה...
כן, בהינתן, לא, אז אני פתחתי ואמרתי שבעיניי גולדן סטייט זה הלימיט שלהם, אבל בהנחה שאין עוד קבוצה כל כך עמוקה, ואנחנו נגיד, שמים את הבר על 2.5 סופרסטארים, אז הם שם. בשידוד מערכות רצינית של ווסטברוק, כי זה לא עובד ככה, זה לא יכול לעבוד ככה.
טוב.
זה אגב? מרוצה?
אני חושב ש...
מה אתה מתלונן שם?
אני עובד על המשחקים בהמשך, אבל אני חושב ש... אין, כאילו, אין. אני לא חושב שזה מקרי שהם הפסידו לפורטלנד, אני חושב שזה משהו שלא... לא ישתפר בזמן הקרוב, ואני לא חושב ש... שוב, אני מת על ווסטברוק, אבל פנטזי ווייז, וכדורסל ווייז פחות... זה פחות עובד שם.
אני אגיד משהו אחד, שבניגוד למשוונו אותם לפורטלנד, קבוצה שעשתה כמה שינויים קטנים והצליחה לשפר את עצמה, הסופרסטאר שלהם עדיין היה בגרף עלייה כל שנה בקריירה שלו, ועדיין עושה את זה. הסטאר שלהם דמיאן לילארד. ווסטברוק כבר לא שם, הוא באיזשהו דיקליין, אז אי אפשר למצוא לקוות לאיזשהו שיפור ממנו. מצד שני, גם אין את השחקן סטייל פסקל סיאקאם, שאני אומר... שנה הבאה הוא יכול לפרוץ. אני לא רואה שחקן שעושה קפיצה מהסגל למשלים.
גם זה לא עובד שם.
שנייה, לא היית מאמר על פסקל סיאקאם לעשות קפיצה כזאת, אולי היית אומר שיפור מסוים, ובשיפור מסוים ג'רמי גרנט חי, ואני עוד אומר, יכול להיות, אני לא יודע אם הוא כזה, הוא הרבה יותר טוב, הוא שחקן טוב לדעתי, אבל ג'רמי גרנט עם ראסל ווסטברוק קצת אחר, יכול להיות הרבה יותר טוב. סתם משהו שמצחיק אותי, סליחה, יש לך משהו להוסיף לפני שלי בראש?
לא, לא, תסיים.
איכשהו אוקלאומה עושה טרייד על ראסל ווסטברוק, בעונת 2022-2023 הוא ירוויח 53 מיליון.
כמה שקלים.
וואו, יש לו 15% טרייד קיקר מדהים.
וואו. טוב.
כן, נעבור לאיזשהו משחק. אתה רוצה משחק שלך?
כן.
שאתה רוצה פינה שלנו.
פינה שלנו?
פינה, אתה רוצה פטווה, אתה רוצה...
לא.
משהו שצריך את זה בשבוע?
לא. אני רוצה משחק. משחק אסוציאציות.
בוס! פתיח, משחק אסוציאציות.
קבלו אותו. אז חברים, משחק אסוציאציות כשמו כן הוא. אני אתחיל איתך דביר, ואז אני אעבור לסתיו, אני אגריא לכל אחד מכם... מילה, שם, משהו שבא לי להגיד לכם, ואתם צריכים להגיד את המילה, משפט קצרצר, הראשון שעולים לכם לראש, באמת, בלי לחשוב, בלי זה, ככה לראות את זה, ופה נראה מה יקרה לנו.
אוקיי.
דביר, אתה מוכן?
רגע.
הדבר הראשון שעולה לראש, בלי לחשוב יותר מדי.
כן.
סן אנטוניו.
ספרז.
מיטשל רובינסון.
בלוקים.
דני איינג'.
Overrated.
קליפורניה.
Lakers.
ראפר.
לילארד.
ג'ון סטוקטון.
Overrated.
לוס אנג'לס קליפרס.
לוזרים.
דיקמבה מוטומבו.
מזובה גלומבה.
יאניס אנטטקומפו.
אוי, קוסטס.
אליפות NBA.
2004.
2004. יפה מאוד, דביר, כל הכבוד. אנחנו אחרי זה, כן, אנחנו אחרי זה נקשיב לזה שוב.
סליחה, זה אסוציאציות, אני לא חייב לעבוד מאחורי הדברים האלה.
ואני כל כך אוהב שאתה זה שאמרת את זה על דני אינג' ולא אני.
אין, חייב, כל הכבוד.
אתה יודע מתי זה קרה לי עם דני אינג'?
מתי?
כששמעתי שהם רצו את ארבע בחירות על ג'סטיס ווינסלו.
זהו, רק אז?
מה, כאילו... כן.
פאב מלו.
סתיו, אתה מוכן?
סתיו, תקשיב. אתה חייב לעשות את זה מהר, בלי לחשוב.
האמת היא, טוב, לא משנה. מה יעשות גיג, אבל אני לא רוצה...
לא, אל תבאס, לא את התוכנית ולא את הסגב.
כן.
נכון.
הוא חלק חשוב בזה שעורך את זה אחרי זה.
אתה מוכן? דרים טים.
ג'ורדן.
כדורסל.
לייקרס.
מג'יק ג'ונסון.
אגדה.
פיל ג'קסון.
אוברייטד.
יוסטון רוקטס.
הקים.
טבעת.
אליפות.
כושר קליעה.
לילארד.
זריקה מ-30 פיט.
לילארד.
מורי בול.
דריל מורי.
אליפות NBA.
יוסטון. של דביר היו דברים יותר טובים.
כן, דביר קצת
היה יותר
קיצוני.
התגובות שלו, התגובות שלו.
למה? קיבלת דברים מעניינים.
אתה רוצה אני אעשה את שלך, אני גם אעשה יותר טוב.
יעשה יותר טוב.
זה לא...
לא, לא, זה לא... יש לי האמת היא ש...
יאללה, שאני זוכר.
תן לי עוד.
יש לי עוד אחד.
יאללה, אחד אחד, קדימה.
אתם רוצים אחד אחד?
כן. הכנת למרסלו.
הכנתי למרסלו אחד.
מי מתחיל? יאו הנביא.
מי מתחיל?
דביר?
סטף קרי.
שוטר.
בליצ'ר ריפורט.
סתם.
סקוטי פיפן.
הגנה.
דנבר נאגטס.
כדורסל.
ג'ה מורנט.
שני.
זהו, נגמר. כתבתי רק 5.
אפשר של דנבר נאגטס?
כן.
וויד.
זה מלחיץ, הוא עושה לו לחשוב.
יפה ביותר. זה לזרוק מה שלא לך לראש. אחרי זה ננתח את זה, נחשוב מה היה פה, מה זה, למה דביר לא מחזיק מפה, למה
אתה... אני רוצה לספר לכם...
חושב שיוסטון יקחו
אליפות. אני אפילו חושב שדנבר... אתה יודע למה אני אמרתי כדורסל דנבר נאגטס? אתה רוצה לנחש למה זה מה שאמרתי?
למה אמרת מה?
הוא אמר דנבר נאגטס ואני אמרתי כדורסל.
זה מה שאמרת?
כן.
וואי, אני אפילו לא שמתי לב.
כן, אחרי זה צריכים להקשיב לזה
ולנתח את הדברים.
עכשיו, כולם יחשבו שאני אומר, כי וואו, יוקיץ' וכזה, משחקים כדורסל מדהים. אני חשבתי על הכדורסל שלהם באיטיז.
אבל להגיד כדורסל על דנבר נאגטס,
זה דנבר נאגטס.
זה להיכשל במשחק. אתה מבין את זה?
יוקיץ'.
כן. כאילו לא.
משחק, אתה בתוכנית NBA, כל הנושאים סביב כדורסל, ואחת להגיד כדורסל, שזה היה נכון על כל הסוציאציה. אין דבר שהוא היה אומר שכדורסל הוא לא נכון.
לא נכון.
באותה מידה דנבר נאגטס זה נכון.
לא נכון, הוא אמר מה שכדורסל זה לא התשובה הנכונה.
כן, שהוא אמר לך כדורסל, אז אולי לא היית צריך להגיד ספציפית לזה כדורסל. אבל לכל דבר אחר, כדורסל היה נכון.
כדורסל, כדורסל?
סתם משמיץ אותי, אני חושב שצריך את המשחק.
שנייה, שנייה, אם היה אומר כדורסל, היה כדורסל, זה היה מנצח בלי ספק.
האמת היא שמה שצריך לעשות זה לענות לו את התשובה כל הזמן.
הבנתי אותך. טוב.
רציתי לספר לכם משהו, וסגב, תרגיש חופשי לחתוך את זה בעריכות אם זה ממש מטופש. אבל אני ביום שבת נסעתי בחזרה מהדרום, ואז היה ברדיו את השיר Such a Lonely Day של System of a Down.
Okay.
Such a Lonely Day. Mm-hmm. ואני שמעתי Such a Lonely Day. והתחלתי לדמיין עצמי את השחקן Such a Lonely Day.
קלאסי.
מהחבר'ה של Justin Holiday וזה.
Such a Lonely Day.
כאילו, אני...
אני לא יודע אם הוא שוטינג או סמול פורוורד, אבל זה משהו כזה, רזה כזה, ארוך. סשה לונלי דיי.
יופי, אני שמח.
מה המספר שלו?
45.
45 קלאסי. נותן בלוקים. טוב.
כן, סתיו?
זה פשוט עובד עם ג'סטין הולידיי.
ג'סטין הולידיי.
נכון.
could be mine.
אבל להמציא שחקן זה יותר כיף.
מילים לשירים זה כיף, אבל פשוט כאילו זה פשוט עובד עם ג'סטין הולידיי.
טוב, בואו נתחיל לעשות את הסיבוב השני של הפלייאוף, ואנחנו נתחיל בטורונטו נגד פילי, אז 1-0 לטורונטו בסדרה. אני מניח שמטבע הדברים אנחנו נדבר כרגע על המשחק הראשון, ואז נעבור להמשך הסדרה ואיך שאנחנו רואים אותה. אז קוואי היה מדהים במשחק הראשון, הוא העלה טורונטו ל-1-0, אמרת את זה סתיו באותו ערב שדרוזן היה חלש בצד השני וסיים את העונה שלו עם סן אנטוניו. אבל בואו נעבור מהפיקנטריה למשחק עצמו, הוא קלע 45 נקודות, הראה גיוון התקפי, הוא שם שלשות וחדר פנימה ועשה באמת כל מה שצריך, קלע אותם באחוזים נפלאים, היה כרגיל מצוין בהגנה, וזה כאילו זה קוואי, סוף סוף. זה קוואי שחיכיתם לו.
כן.
תודה על כל התרומה שלך על זה. אמשיך הלאה. האם...
ניתוח עומק.
בואי נשאל שאלה. בטלר לא שמר טוב על קוואי. האם ברט בראון לדעתך צריך להמשיך עם בטלר על קוואי או לנסות לסכמה אחרת?
כן.
תשמע, לא יודע אם כל אל...
אני היום לבד.
אני לא יודע אם כל ערב אתה קולע ב-70%, אתה מבין?
כדורסל. אם אתה חושב, כדורסל.
כדורסל זה תשובה נפלאה לשאלה שלך, אגב. שם שזה... אבל שוב, אני לא חושב באמת שאתה יכול כל ערב לעמוד ל-70% מהשדה, שזה מה שקוואי עשה נגד פילדלפיה. סתיו עוד מעט יחזור אלינו. ובטלר, מה יש לך יותר טוב מבטלר לשים עליו?
כאילו יש, אפשר לשים את סימונס ולשמור את ל... ושבטלר ישמור ל...
תשמע, כל הטובייס סימונס טובייס אבס סימונס ובטלר יכולים להתחלף ביניהם, אבל
הכל נכון, פשוט בטלר הוא כרגע
שומר הכי טוב.
נכון, והוא לא דבק במשימה, אז אולי לנסות לנצח את זה טיפה עם גובה, אני לא יודע.
יש לך משחק אחד.
השאלה האמיתית,
למה אתה כאילו...
לא, תגוון, בטלר לא עובד, תחליף.
למה?
זו דבישה אחת.
אתה גם שווה את השחקן שלך, זה גם משחק אחד. תן לו לנסות, אתה יודע, הוא יבוא דווקא עם יותר אמביציה, אחרי שהוא יודע ששמו לו על הראש 45 נקודות, כולם מדברים על זה, אתה בא כמו משוגע, במיוחד אחד כמו בטלר עם האופי שלו, אתה יודע, הוא יטריף את עצמו בחדר הלבשה לפני המשחק, לדעתי, לעכשיו להוריד אותו ממנו אחרי משחק גרוע, זה כמו, אתה יודע, שהיה לך משחק גרוע, והמאמן לא מעלה אותך ברכב, כאילו בחמישייה.
מה שמעניין אותי לדבר על קוואי זה, הוא לאורך קריירה שלו לא היה מוסר אליט, אבל הוא כן שחקן שרואה את המשחק, והוא כן מוסר טוב. ובמהלך מסוים במשחק, שקוואי קיבל עליו טריפל טים, הוא הוציא את הכדור לגסול, שמסר את הכדור לפסקל סיאקום חופשי לשלוש, ואז הבנתי שזה גם קשה בקבוצה כזאת שיש לה כל כך הרבה אופציות, ושחקן כמו מר גסול, פה בעצם בא הערך הגדול שלו, זה בהגנה, ובזה שיש לך שחקן שיכול לשחק גבוה, שיכול לשחק בחוץ, גם לקלוע משלוש וגם עם ראיית משחק ויודע למסור. קוואי מצליח, אם עושים עליו דאבל וטריפל טים, למצוא את השחקנים הנוספים בסגל שלהם שיודעים לעשות אימפקט, ובגלל זה, זה נראה לי הולך להיות מאוד מאוד קשה. לפילדלפיה לא משנה את מי הם ישימו ולא משנה מה הם עשו על קוואי, כי פשוט יש פה כל כך הרבה אופציות.
אז בוא נזכור מי זה קוואי. דבר ראשון, זה שחקן שגדל אצל פופ, בסן אנטוניו, שזו קבוצה שמשחקת כדורסל ושיטה מאוד אינטליגנטית, שמצריכה את השחקן תמיד לקבל את הכדור, לקרוא את המצב של ההגנה ולהגיב בהתאם.
להיות מאמן על המגרש.
אין סטים קבועים בהכרח, זה הרבה יותר read and react. אז שחקן כזה מפתח עקרונות כדורסל מאוד מאוד חיוביים. דבר שני, קוואי לא day one סומן ככוכב הבא של הליגה ושחקן שהיה לו את הציפיות להוביל. הוא גדל לתוך התפקיד הזה. אז הרבה יותר קל לו להיות זה שמסתכל ונותן כדורים לשחקנים אחרים, כי בהתחלה זה מה שהוא עשה. כל הדברים האלה הופכים אותו להיות לפחות בוורסיה שאנחנו רואים, במיוחד בטורונטו, לשחקן שיכול למצוא המון המון דרכים להשפיע על המשחק. וטורונטו היא קבוצה עם הרבה נשקים, ולכן כל כך קשה לעצור את קוואי, כי אתה יכול לנסות להתמקד עליו בדאבלים, או לעזור לבטלר או כל שומר אחר, אבל הוא שחקן מאוד אינטליגנטי, והוא ימצא את השחקן הפנוי, ולמזלו, משחקים איתו עוד נוסרים טובים, כמו לאורי וגסול. אז ברגע שהוא מוציא את הכדור, השחקן שקבל...
ועוד שוטרים, כמו דני גרין.
גם אופציית הכלייה תמיד שם, אבל גם האופציה, גם אם פילי מתקפלת מהר, יש לך עוד מוסר טוב. בעצם אתה מאוד מקשה לרדוף בדאבלים או בתנועות כאלה שיש לך גם קוואי וגם מוסרים אחרים טובים. אני מסכים, פילי יהיה להם מאוד קשה לעצור את קוואי, ומאוד יהיה להם קשה להתמודד עם האופי הזה של השחקנים האלה.
לי יש שאלה, כאילו קודם כל, אתם יודעים שבמשחק הראשון רק שני שחקנים מטורונטו היו בדאבל פיגרס, קוואי עם 45 וסיאקם עם 29.
ובתכלס... 74 מתוך 108 נקודות שלהם הם קיבלו משני שחקנים.
בתכלס אני שואל אתכם עכשיו, אם בטרייד על דרוזן גם לאורי היה עוזב על משהו קטן ואתה יודע, משהו לא משמעותי כזה, היינו מרגישים את זה בפלייאוף?
כן.
בפלייאוף? היית מרגיש את זה בפלייאוף? בעונה היה
לתחילת עונה טובה?
אם לאורי לא היה משחק בפלייאוף הזה. משחק לך איזה, אתה יודע, די-ג'י אוגוסטין, לא יודע.
לצורך העניין...
אתה לא מרגיש את זה.
פרד ון וליט נכנס לרוטציה.
אתה לא מרגיש את זה.
אתה מרגיש את זה.
אתה לא מרגיש
את זה. אתה אולי לא היית מרגיש את זה בסדרה נגד אורלנדו.
אתה לא היית מרגיש את זה גם נגד פילדלפיה.
לא, אני חושב שלאורי... קל להסתכל על השורה הסטטיסטית ולהגיד הוא לא תורם את מה שציפינו שיתרום או שהוא לא נותן את מה שזה. קייל לאורי עדיין שחקן מאוד מאוד טוב. עצם העובדה שהוא גם יכול לשחק בתוך ההתקפה, לתת הרבה כדורים, הוא מסר עדיין 8 אסיסטים במשחק האחרון, זה לא טריוויאלי לעשות את זה.
ב-37 דקות.
בסדר. שחקן אחר השתלט על המשחק, שהיה לו יום מצוין, והוא ראה שזה מה שצריך לעשות. דרך אגב, שחקן אחר לא...
זה לא משחק אחד, אתה יודע, פלייאופים.
אני לוקח את זה למקום אחר, אם אנחנו ניצא מעולם של 1-0, או שהם ירגישו או שהם לא ירגישו, אני חושב שזה הרבה פחות חמור להם, מה שזה היה לפני עונה ואחורה יותר. התפקיד והחשיבות שלו להצלחה של טורונטו היא קטנה ממה שזה היה בעונות אחרות. הוא עדיין שחקן חשוב, הוא עדיין שחקן way above average, ואם אתה תאבד אותו, אז אתה תרגיש. אם הם לא יכולים לנצח משחקים בלעדיו, זה לא הסיטואציה יותר.
לא, אבל גם השאלה היא מתי אתה מרגיש את זה. בסיבוב הראשון הוא כנראה לא היה מורגש, יכול להיות שהם אפילו היו עוברים את פילי בלעדיו, אבל מתי שאתה מגיע מול קבוצה שבה אתה צריך את כל מה שיש לך.
קאי לאורי בסדרה הזאת, משחק של 25 פלוס, קורה?
לא רלוונטי.
לא רלוונטי?
זה לא רלוונטי, אם הוא מסוגל ללך... אם אתה שואל אותי אם לקאי לאורי יהיה משחק דומיננטי בסדרה הזאת שבגללו הם ניצחו,
אני מאמר שכן.
אני גם מאמר שכן, אבל אתה יודע, זה... עוד פעם, לא כמו פעם. קוואי הוא איש שלהם, ואם זה לא קוואי יש להם סייקם, ואם לא זה יהיה איזשהו מהלך של כל אחד נותן את מה שצריכים ממנו, וגם מקאי לאורי הם צריכים דברים.
טוב.
אבל אני שואל את השאלה קצת אחרת. האם טורונטו צריכה להיות מודאגת שקיבלה 74 מתוך 108 נקודות שלה משני שחקנים?
לא.
גם אני חושב שלא. פשוט שמעתי את זה נשאל. עוד דבר על המשחק האחרון. אני הרגשתי שזה היה משחק ששם את הדגש על המהלכים מהשנה האחרונה של מסאי אוג'ירי. על קוואי דיברנו, וגם התחלנו לדבר על גסול ומה שהוא נותן. אבל בואו נרחיב טיפה. השמירה של גסול על אמביד הייתה משמעותית.
זה משהו שהולך לקרות כל הסדרה? כאילו, אתה רואה את זה מחריק?
פילי תצטרך את אמביד יותר טוב, ויהיו משחקים שאמביד יהיה יותר טוב ויותר דומיננטי. אבל אם גסול מצליח להעט את אמביד, באחוז מסוים בסך הכל של הסדרה, אז מה שהם מקבלים זה מצוין.
זו הנקודה, כן.
זאת הנקודה.
לגמרי, זו הנקודת תורפה שלהם, ולשם צריכים לכוון.
לא נראה לי הספקות, אבל למי שאל הספק, מי שהשחקן הכי חשוב בפילדלפיה, שזה ג'ואל אמביד. והוא גם המנוע שממש מזיז את כל שאר החלקים, ואם מר גסול מעט אותו לא כמו שהוא עשה במשחק קודם, אלא 15% פלוס הפציעה, פילי יכולה לקבל פה בראש בסדרה הזאת.
כן. ואז אני רוצה, וחשוב לי לדבר גם על השלכות של זה מבחינת פילי.
כן.
האם אתה... יש לי עכשיו שני שחקנים שנמצאים על ה... על הקסקס שבין להמשיך או לא להמשיך, ואם אתה מחזיר את שניהם על מקסים, זה מה שאתה מגיע אליו. שאלה מעניינת.
כמו שאמרנו, כמו שאמרתי בראשונים וגם בשיחות מנו, המון המון סדרות או דברים שיקרו יכולים להשפיע על עתיד לא רק של הקבוצה שזה קורה לה, אלא גם על המון המון... כל הליגה. ואם טורונטו מפסידה עכשיו בסדרה הזאת, יכול להיות שקוואי אין מוטיבציה להישאר, ואם קוואי בשוק, אז מה זה אומר לגבי כל האחרים? ואם פילדלפיה מודחת, הריס, בטלר?
הכל, דמיין גמר מזרח בין בוסטון ובין טורונטו, שאחד מהמפסידים, שחקן הסטאר שלהם יכול ללכת הביתה בגלל זה.
אז פילדלפיה עם החלטות מאוד קשות, ואני לא בטוח שיהיה להם תשובות בסוף הפלייאוף הזה לגבי האם ההחלטה שלהם נכונה או לא, גם אם עוברים לטורונטו.
לא תהיה להם תשובות. לא תהיה להם תשובה. רק אם הם ילכו ממש רחוק, אז הם החליטו ש...
כן.
אני רוצה לדבר שנייה על הספסלים, כי אני חושב שזה היה פה מאוד בולט. כשדיברנו על... בעצם שתי הקבוצות עשו מהלכים שקיצרו מאוד את הספסל שלהם במהלך העונה. לפילי זה היה יותר בולט, כשדיברנו על המפתחות שלהם לנצח את הסדרה הקודמת, ועל המפתחות שלהם לנצח את הסדרה הזו. הספסל שלהם היה חלק מאוד משמעותי, וראינו כמה החיסרון של שחקן דיברנו עליו שהוא מאוד מאוד חשוב, כמו מייק סקוט. חשוב לקבוצה הזאת, למרות שהוא לא סטאר, אבל שחקן שיכול לשחק כמה עמדות, יכול לקלוע מבחוץ, יכול לעזור בהגנה, יכול להחליף, הוא מאוד מאוד חשוב לקבוצה כמו פילדלפיה, שיש להם באמת, אחרי החמישה שחקנים בהרכב, זה אוסף של הרבה מאוד לא מספיק, וכשראיתי את פורקן קורקמז, עולה הראשון מהספסל, להתחלף, זה פתאום מוריד לך הסימון. כמה הקבוצה הזאת חסרה? אני חושב שהם לא מספיק מנצלים את החמישייה הראשונה שלהם, ומחלקים אותה על פני יותר זמן. הם עושים סטנגרינג מסוים, אבל הכל מעבר לזה, טי-ג'יי מקונן לא טוב, וג'ונה בולדן במיוחד לא טוב, ובובן מריאנוביץ', אני יודע שחביב התוכנית והחביב האישי של סתיו, הוא חשוף מאוד מול שחקנים כמו מר גסול. הם צריכים לקבל יותר מהספסל. דרך אגב, הספסל של טורונטו, שגם איבד הרבה, עולה עליהם בפי כמה מונים, ואני חושב שזה אחד מהדברים שיחריעו את הסדרה הזאת.
אז אני אתחיל מפילדלפיה, ואז אני אגע בטורונטו. מה שיש לפילדלפיה זה לא מספיק, ואם מייק סקוט, שאני חושב שהוא סבבה, הוא חסר לך כל כך את המצב אנוש, ו... אולי אפשר לעשות סטגרינג יותר, אבל 38 דקות שיחק ג'ימי בטלר, ו-38 דקות שיחק טובייס הריס, אמביד כנראה לא יכול היה לשחק יותר מזה, הוא גם לא היה כל כך טוב, אז יותר הגיוני לתת לו מנוחות, רדיק שיחק 32, כמה אתה יכול עד להלביש עליו, אולי עוד איזה 4 דקות על סימונס, בכל מקרה...
לא, אני לא מדבר על כמות הדקות, אני מדבר על החלוקה שלהם, ומתי הם שחקים.
אז אני אומר, אבל אם הם משחקים כל כך הרבה, אז כנראה לא, לא השתחלת, כאילו לא להשתמש בספסל בכלל, כדי למנוע זה, הם יצטרכו למכור את החמישייה שלהם יותר טובה, והם יצטרכו אמביד טוב, ואז הם יראו הרבה יותר טוב, כי אם אמביד יהיה טוב, אז לכל האחרים יהיה יותר קל, אבל אנחנו עדיין רואים שזה לא עובד, כאילו, היית מצפה שיש לך 4 שחקנים כל כך טובים, שכולם, אפילו לדעתי גם טובה הסריס, אבל נגיד לפחות 3 מהם יכולים ליצור לעצמם נקודות, אתה אמור לראות איזשהו מצב של, אוקיי, זה לא מספיק טוב, עכשיו זה תורי, וזה לא קורה שם, זה לא עובד בצורה חלקה, אז היה פה, אז הם יצטרכו לקבל הרבה יותר מהחבר'ה האלה, ושהם יהיו טובים, אז יהיה להם הרבה יותר כאן הצח. עכשיו אני אגב בספל טורונטו, הוא יותר עמוק, אבל גם ניק נרס בחר להשתמש בשבעה שחקנים בלבד, שזה גם קצת מוזר לי, וסגב ציין את זה לגנותו, ואתה שאלת את זה גם בנתוחים, מה הסיבה שקייל לאורי משחק 38 דקות, במיוחד שהוא לא כל כך טוב, ושיש לך גם ג'רמי לין על הספסל, אז אתה כאילו יכול להרוויח פה עוד כמה דקות במשחק כזה, אז גם טורונטו שהספסל שלהם יותר עמוק, בוחרת לא להשתמש בו.
כן.
יכול במשחק הראשון.
לא, כן, אבל עדיין אני פותח בדיוק את הנתונים מולי, אבל אני רוצה לאשש את המחשבה שבי. תראה, במשחק הראשון זה קצת מתאה, גם היה משחק שספציפית הלך לכיוונם של שני שחקנים, בעיקר פלוס מר גסול, שלקחו עליו את רוב העומס, אבל עקרונית, אני כן אמור לצפות לקבל משהו מפרד ון וליט, ואני כן אמור לצפות לקבל משהו מסרג'י בקה, וכן מנורמן פאול, אז נכון, זה לא קרה...
אני מדבר על התרומה, אני מדבר על הדקות. הרוטציה הייתה 7 שחקנים. זה שהם היו פחות או יותר טובים, אני שם עוד בצד, כאילו לא הרווחת פה גם... את הספסל שלך במלוא, רוטציה של 7 שחקנים.
רוטציה של... כן, 8
שחקנים. כל האחרים שיחקו בגארבג'. היה פאוול אולי קצת יותר.
כן.
אתה מבין את כוונתי.
מה האמור שלך להמשיך הסדרה?
אני מאוד לא התרשמתי מפילדלפיה בסיבוב הראשון, ואני חשבתי שזה תהיה סדרה מאוד דומיננטית של טורונטו, למרות שהיא תהיה 6 משחקים, טורונטו תהיה הקבוצה הטובה יותר לאורך הסדרה, וגם דומיננטית בהרבה יותר נקודות מאשר פילדלפיה. המשחק הזה הוריד לי מאוד את הביטחון בפילי, ולא רק בגלל ש... אני פשוט חושב שאמביד לא בסדר, ובלי אמביד בסדר הם בעיה. ואם הוא באמת לא... הגנת על של מר גסול פשוט ערב עם הגנה פלוס לא טוב, ואם אין פה פציעה, אז אני כן, אני אשאר עם השש הזה, אבל זה יכול גם להיות פחות מזה.
הוא הגיע באמת עם הפציעה לפלייאוף, ושמים לב גם נגד ברוקלין שהוא לא היה יציב, יפספס משחק, וגם פה הוא התחיל לא טוב, אני מאמין שהוא ייתן משחקים טובים, אני הייתי אומר שזה יהיה 4-2 לטורונטו.
זה בערך אותו דבר.
כן.
אני גם נראה לי נעול על 4-2 הזה, אני... אני חושב שלפילדלפיה כן יש כליל לעשות דברים קצת אחרת, וכן שחקנים מסוימים יכולים לתפוס יום. יחסית רדיק עוד היה בסדר, קצת סטריקי, אבל יש מספיק כוח ב4 שחקנים, 5 שחקנים המובילים, כדי להצליח לקחת כמה משחקים. בין 6 זה סדרה שנראית, כאילו יש בה דומיננטית מאוד גדולה, בין 7 שזה נראה הרבה יותר צמוד, אז תראה, זה יכול להיות לכאן או לכאן, אבל... אני חושב שטורונטו יותר טובה. זאת המסקנה, אני חושב, הכי חשובה. נעבור למילווקי בוסטון?
יאללה. וואו. איזה כיף.
וואו?
וואו, איזה משחק ראשון.
לגמרי היה מאוד מאוד מפתיע. אני בטוח שיותר אותך מאשר אותי, כי אני כבר 3 שבועות מנסה לבנות איזשהו קייס לבוסטון, ואני בעצמי, אתה יודע, מרגיש טיפה כאילו אני... הרגשתי חוסר ביטחון בעצמי, להגיד שיש פה איזה טייס לבוסטון, מכמה שאתה אמרת שאתה לא מתרשם מהם בכלל, אז תן לי צהול רגע. אבל השאלה היא יותר מעניינת, אני שוכנעתי, אבל אם אתה משוכנע שיש לנו כאן סדרה תחרותית, או שמדובר במידע חד פעמית של מילווקי?
סדרה תחרותית תהיה פה, זה לא 4-1, אני גם לא באמת חשבתי שזה יהיה 4-1. מה שקרה אתמול, אם זה קורה בגיים 3 אחרי 2 של מילווקי, אתה אומר בסדר, אוקיי. פשוט בגלל שזה קרה בגיים 1, אז יש פה את אפקט השוק. ואני אגיד, הטעות שלי בכל הוויכוחים שלי איתך, שאני מנסה להסביר לך שאין להם סיכוי, נובעים מזה ש... כשבוסטון משחקת ככה והיא יכולה להגיע למקומות האלה, היא באמת קבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה אחרת. הטענה שלי שבגלל שאנחנו ראינו עונה שלמה וראינו מעט מאוד פעמים את הדברים האלה, אז אני מאמין שזה לא דבר שמסוגלים להביא אותו ערב אחרי ערב אחרי ערב. אז אני אומר, זה שזה קורה במשחק אחד, גם לי מוריד, משחק Game One, כי זה המשחק היחיד שראיתי, מוריד לי מאוד את הביטחון.
אבל אותה אני שנייה, אתה רוצה לדעת.
שתי משפטים. תהיה פה סדרה יותר טובה מה שאני חזיתי, אני מודה בזה, אבל הדבר שמאכזב אותי זה שבוסטון לא עשו שום דבר, שאני אומר וואו מהם איפה הם הביאו את זה, או יש פה הברקה טקטית, או זה לא בסט הכלים שכולנו אומרים ככה צריך לשחק מול מילווקי, NBA מילווקי לא הגיבו בכלל לשום דבר שבוסטון עשו להם, וזה הנקודה שקצת מאכזבת אותי בסיפור הזה.
למה אתה חושב שבוסטון לא עשו שום שינוי טקטי משמעותי? אני חושב שהם כן, אני חושב שה-go-to הרגיל היה לתת למשחקנים כמו מרקוס מוריס לשמור על יאניס, ועצם עובדה שהם הלכו להורפורד, זה לא משהו מהפכני, ברד סטיבנס שלף משהו מהקרוב, אבל אם לא נתייחס לזה בתור זה משהו שהוא מאוד רחוק ובאוויר, אני חושב שהיתרון של בוסטון, תראה למילווקי יש את השיטה שלה, ששיטה מאוד ברורה, והיא מאוד מצליחה, והיא אפילו דורסנית במהלך העונה הסדירה, וזה בסדר. פשוטה במובן הטוב. אבל מה שיש לבוסטון זה ניסיון להתמודד עם שיטות. ואני חושב שאחרי שנה שעברה קצת שכחנו עם זה, אבל, וכולנו הוצאנו את ברד סטיבנס מרשימת מאמני השנה שלנו, וזה הוגן לחלוטין, אבל למאמנים, כמו לשחקנים, הטובים מביניהם מתבלטים בפלייאוף. ולברד סטיבנס יש יכולת בסדרה ספציפית להתמקד. אני חושב שההבדל העיקרי מבחינת אימון וטקטיקות שאני רואה בין עונה סדירה לבין הפלייאוף, זה שעונה סדירה אתה לרוב מנסה לחשוב איך הקבוצה שלך יכולה לשחק הרבה יותר טוב, ובפלייאוף שיש לך פתאום סדרה של 4 משחקים או עד 7 משחקים, אתה יכול כמו שצריך להתמקד ביריבה ולראות איך אתה עוצר אותה באופן ספציפי, ולעשות התאמות הגנתיות שמוכוונות יותר עבורה, שאין לך זמן ויכולת לעשות את זה בעונה הסדירה. דרך אגב, גם עובדה שבוסטון ניצחה 4-0 והיה להם יותר זמן להתכונן, אני מניח שזה גם עזר. אז אני חושב שכל הדברים האלה מביאים אותי למסקנה, שיש לנו פה סדרה שבוסטון מגיעה ליותר מוכנה, ברד סטיבנס הוא מאמן טוב, שיכול למצוא שיטות להתמודד גם עם טקטיקות שהיו דורסניות לאורך כל העונה, ואני אגיד משהו שאולי קצת blasphemous, אבל אני חושב שזה גם, היינו אמורים לזהות את זה, כי שונה, אך עדיין, איך שמילווקי משחקת זה לא מאוד מאוד שונה, מאיך שקליבלנד שיחקה שנה שעברה, סביב פוינט פורוורד, מאוד דומיננטי על הכדור, שמנסים להקיף אותו עם שוטרים, ובוסטון, גם אם לא ראינו את זה, את הטקטיקה הזאת במשחק הראשון, אנחנו יכולים לראות את זה עוד לאורך הסדרה, הם מנוסים להתמודד עם דאבלים על שחקן, כמו שמסו לברון ג'יימס שנה שעברה, ועדיין לעשות את הטוויצ'ים האלה, כדי לעבור ולשמור על השחקן הפנוי שהדאבל הזה יוצר, אז אנחנו נראה עוד כאלה, ולא סתם הם הביאו את שנה שעברה את קליבלנד לגיים 7, למרות שהם, לא, שהם בסוף לא ניצחו, בלי קיירי, ואנחנו עוד מדבר, גם היוורד זה תוספת השנה, מסתבר שיותר ממה שחשבנו לאורך כל העונה, אני לא הולך לאמר פה על בוסטון, אבל אני אגיד, יש פה הרבה סיבות למה בוסטון יכולים להיות אופטימיים, לא רק מהמשחק הראשון, אלא גם איך שהם משחקים בפלייאוף שנה אחרי שנה.
אוקיי, אז פה אני מסכים כל מה שאתה אומר לגבי מה שאמרת על ברד סטיבנס, ועל ההבדל בין איך מאמן, איפה בא יתרון מאוד גדול שמאמן טוב, זה היכולת שלו להתמקד על משהו בפלי אוף, ובעונה הסדירה הוא מנסה לייצר אינרציה ואנרגיות בקבוצה, ונצח משחק למשחק, ואתה צודק 100%. אני גם מסכים שאם ברד סטיבנס מאמן יותר טוב ממייק בודנהולזר, הוא יוכל לעשות התאמות יותר טובות למשחק למשחק.
דרך אגב, זה לא משהו שאני אמרתי.
לא, לא, סבא, אני אומר את זה. אני אומר את זה. אבל אני אגיד שבאיזשהו מקום, המאמן יכול לחפר על עד איזשהו מקום מסוים. ופה הייתה הבעיה שלי, שאני חושב שגם אם ברד סטיבנס יביא דברים חדשים, מה שלדעתי הוא לא עשה במשחק הזה, גם פה אני קצת חולק עליך, אבל לא משנה, זה לא הנקודה. גם אם הוא יביא דברים חדשים מדי פעם, מילווקי אמורה להיות מספיק טובה ומספיק מאומנת כדי להתגבר גם על הדברים האלה, כי בעיניי הם that good. והעובדה שזה לא קרה ככה במשחק אחד מאוד מאכזב, אבל אני לא מאמין שזה, אנחנו נראה את זה לאורך כל הסדרה, כל פעם מביאים איזשהו טריקים במקומות אחרים, ומילווקי כאילו בהלם. אנחנו עדיין מדברים פה על יאניס אנטטקומפו, אנחנו עדיין מדברים פה על חבורת קלעים שקלעו רובם רע מאוד בגיים 1, חלקם עם הרבה זריקות מאוד מאוד טובות שפשוט הוכתו על ידי שחקנים שאולי הרגע גדול עליהם. אני כן אומר שאם אתה בא להגיד לי שאתה טיפול לכל על השחקנים המשניים והזריקות שלהם משלוש, אז מצבך גרוע בכל מקרה, אני מסכים, ועדיין אני מאמר שנראה בדיוק אפס משחקים נוספים כאלה מיאניס בסדרה.
זה כן כנראה בטוח, אני חושב ש... זה נתון שעמוד Insignificant שיט, זה תמיד קשה להגיד את זה, העלה על כמה המשחק הזה של יאניס היה אנומלי לעומת כל העונה הסדירה שלו, ושם הנתונים שלא ראינו אותו בכלל עושה עונה, ופתאום ראינו את כולם קוראים במשחק הראשון. אני רק אומר, ואני שוב לא אמרתי שאני עכשיו שם את בוסטון כפייבורית, אני חושב שהיה במשחק הראשון רמיסה של בוסטון, על מילווקי, ואני חושב שמילווקי תהיה יותר טובה מזה לאורך הזמן, יאניס בטוח יהיה יותר טוב מזה, אבל זה, ויחד עם מה שבוסטון עוד עלולה להביא, ואני מרגיש שיש לה בארסנל, יכול להביא אותנו לסדרה טובה. יש לה גם מקומות להשתפר, ג'ייסון טייטום לא היה טוב במשחק הראשון. יש לה עוד מקומות טיפה להשתפר, למילווקי יש הרבה יותר מקומות להשתפר, ואנחנו לא נראה רמיסה כמו שהיינו במשחק הראשון, אבל אנחנו נראה סדרה טובה, אולי יהיה אפילו משחק אחד או שניים שמילווקי מנצחת ב-20 הפרש או משהו כזה, אבל יש לנו פה מאץ' שאני...
וגם?
אם תצטרך לשאול אותי מי אני מאמר, אז אני אגיד עם מילווקי, גם בדרך כלל לאבד את המשחק הראשון זה דבר שהוא פחות מעיד על הסדרה מאשר לאבד כל משחק אחר באמצע, אבל אני חשבתי שתהיה פה סדרה, אני הרגשתי לא בטוח בעצמי אחרי המשחק הראשון, ואני מרגיש הרבה יותר בטוח להגיד את זה עכשיו.
מסכים כל מה שאתה אומר.
יופי, אחלה. רוצה לדבר קצת על שחקנים ספציפיים? אם אני אדבר על גורדון הייוורד, האם זה גורדון הייוורד, או כמה רחוק זה מגורדון הייוורד שאתה חשבת שתקבל?
שנות אור.
יופי.
וזה אחלה לקבל אותו, ככה, ולדעתי, כאילו, היה בסדר, אבל הוא לא היה פקטור, אני פקטור, אני כאילו, אפשר לדבר על הורפורד, ומה שהוא עשה במשחק הזה שהיה לא פחות מדהים, אבל אני בא לי לדבר, להרחיב יותר דווקא, על המשחק של קיירי והורפורד ביחד, שהשניים האלה נראים כאילו משחקים 40 שנה ביחד, זה פשוט מדהים לראות...
אתה יודע מה זה, אתה לפני השידור, דיברנו על אינטליגנציית כדורסל, על IQ כדורסל, וזה בדיוק מה שזה, זה שני שחקנים שיש להם IQ כדורסל, או פורד אפילו הזכרנו את זה באחת הדוגמאות שנתנו, ולעשות, אני חושב שהסינרגיה שלהם גדולה יותר מסך הכישרון של כל אחד מהם, זה בדיוק למקומות שבהם הבאסקטבול IQ משפר אותך בעוד איזה 15%. אני חושב שזה מה שראינו.
כן, וזה תענוג, וזה כדורסל יפה, וזה כדורסל חכם, והם פשוט היו מושלמים אחד לשני, וכל כך הרבה מהלכים נוצרו מפעילות של שניהם ביחד, או פיק אנד רול, או פיק אנד פופ, או גם סקנדרי אסיסט של מהלך ששניהם התחילו אחד עם השני, זה בעיני הדבר הכי מעניין שקרה, לא יודע אם הכי מעניין, אבל זה הדבר שכאילו במשחק הזה.
הוא היה הכי כיף לראות, אבל יחד עם זה גם לי היה מאוד כיף לראות את ג'יילן בראון.
כן, לא צריך כאן שמאכיל אותי.
מאכיל אותך?
כן, אני לא חושב שזה סוד שאני לא אתה יודע, אנשי
ג'יילן בראון.
לא צריך להיות מאמיני ג'יילן בראון כדי להעריך את העובדה שהוא נתן משחק טוב. הוא לא כל משחק יקלה 3-7-3 שזה יחסית טוב, הוא לא כל משחק יקלה.
הוא נותן פלייאוף טוב, הוא נותן פלייאוף הרבה יותר טוב ממה שנתתי לו קרדיט.
נכון. גם ג'ייסון טייטום נתן את המשחק הזה. משהו במילווקי? אני חייב להגיד שאני מאוד קשה לי לראות את סטרלינג בראון. כאילו הכל הערה במילווקי, זה קצת קשה לדבר על זה, אבל כבר הרבה זמן אנחנו מדברים על סטרלינג בראון, ועובדה שהוא לא תורם מספיק מהעמדה שלו. כמובן היה ערב כלייה רע גם לברוק לופז וגם לארסן איליה סובה.
לא, גם קנטון.
תראה, אריק בלצו נראה כאילו הוא שרח משחק אחד לשחק לדורסל.
קנטון עם 1-7-3, 14%, למה מקבל 24 דקות וכל כך הרבה הזדמנויות?
קונטון היה לו פלייאוף מצוין.
קונטון הוא
במשחק ספציפית, תורים.
אבל כולם שיחקו והיו גרועים. הערות הזה של 9 שחקנים מעל 20 דקות.
כן, זה לתת את הדקות האלה לאיליסובה, שקיבל גם ככה יותר מ-19 דקות, ועשה 0-5. זה הטרייד אוף
שלו. כל מי שעלה למגרש, חוץ מ...
די-ג'יי ווילסון שלא קיבל דקות, ואולי
ג'ורג' היל שנראה בסדר לפרקים, וקריס מידלטון שהיה טוב, כל האחרים פשוט היו נוראים.
מירוטיץ' היה גם סבבה. אבל
מירוטיץ' פשוט היו one of those days.
כן.
ופלוס באמת... זה לא פייר להגיד שלמילווקי אין מה למכור חוץ מיאניס, אבל אם יאניס לא משחק כל המשחק זה סיפור אחר. אבל אם הוא שם והוא לא מצליח להיות יאניס, אז זה בבעיה מאוד קשה.
וכמה מורגש החיסרון של ברוגדון אתמול?
אתמול זה המקום הראשון.
המקום הראשון מה?
בהרגשה מאז ש...
המקום הראשון בהרגשה?
דביר.
סתיו.
כדורסל. אתמול היה מקום ראשון בהרגשה מאז שהוא נפצע, אני אשלים את מה שאסתר רוצה להגיד.
בסדר.
אפשר להמשיך.
טוב, עוד שנייה נעבור לשני הסדרות שנוספו לנו, ולפני זה נעבור לפינת ה... ועכשיו הפתווה! Fact of the week? סתיו, יש לך הפתווה?
דביר.
ניקולה יוקיץ' השחקן השישי בהיסטוריה של הליגה עשו טריפל דאבל, בלי לאבד משחק בפלי אוף. חמש האחרים, גרדים.
יפה.
מאמן.
אני רוצה לתת קצת קווין דורנט סטאץ, על הספן האחרון שלו, של החמישה משחקים שהם נהדרים, ואני רק אשים את זה בפרופורציה. אז בחמישה משחקים האחרונים של קיידי, הוא רושם 40.2 נקודות למשחק, 5.6 ריבאונדים ו-5.4 אסיסטים, רק מייקל ג'ורדן, ג'רי ווסט ולברון, רשמו 45-5 בחמישה משחקי פוסט-סיזן רצופים. אבל דורנט הוא השני בהיסטוריה שרושם לפחות 40 נקודות עם מעל 60% effective field goal percentage על פני חמישה משחקים. השני הוא, אתה רוצה להאמר?
לא,
אל תאמר. ברנארד קינג ב-84. והוא גם הווריור הראשון שרושם לפחות 35 נקודות בשלושה משחקים ברציפות בפלייאוף מאז ריק ברי ב-67. הוא... אני לא יודע אם לשמור את מה שאני רוצה, את הפוינטה לעכשיו או לאחר כך, אתם יודעים, אני אגיד את זה כבר עכשיו. אנחנו הרבה מאוד מדברים על זה שקיידי הגיע לגולדן סטייט כדי לרצות להיות הטופ דוג, ולהיחשב הכי טוב בליגה, ושפתאום הטבעות יוכיחו את זה לכולם. הוא לא קיבל את הרקוגנישן, בעיקר בגלל שהוא בא וגילה שזו קבוצה שניצחה בלעדיו, שזו קבוצה שהיא רשומה על סטף קרי, שזה לא הקבוצה שלו, וכנראה בגלל זה אחת הסיבות לחוסר נוחות שלו, ואחת הסיבות לזה שהוא רוצה, וב-99% אני אעזוב בסוף העונה הקרובה. ומה שמעניין, זה שבחמישה משחקים האחרונים, הוא באמת לרגע מצדיק את ה-KD שאנחנו מכירים ורואים ואוהבים, והוא יותר טוב מסטף קרי בחמישה משחקים האלה. אני חושב שהוא מקבל במשחקים האחרונים recognition שהוא לא זכה לו בשתי העונות האחרונות, בשתי העונות הקודמות, בגולדן סטייט. זהו, זה מעניין מה האספקט הזה.
הוא זכה בשני
הפיינלים. בשני הפיינלים זה MVP.
אני לא חושב שיש דיונים הוא יותר טוב או פחות טוב מקרי, אבל אני חושב הביקורת הזה
שכאילו... לא, זה לא שהוא טוב יותר או פחות טוב מקרי, הוא במשחקים האחרונים נראה כמו השחקן הכי טוב בליגה, וזה אתה שכחת לדבר עליו כשאתה דיברת על הרדן ועל יאניס.
נכון.
דורנט נראה כמו...
לא, לא, אין ספק. השחקן הכי טוב בליגה.
דורנט נראה כרגע כמו השחקן הכי טוב בליגה. כן. ו...
זה יהיה מאוד מעניין.
זה מעבר ל... נכון, הוא קיבל את הפיינלס MVP פעמיים. הכל נכון. בפלייאופים האחרונים, אם אני לא טועה, זה נראה לי היה גיים 5 נגד יוסטון שנה שעברה, שהוא קיבל את ההזדמנות גם לזרוק את הזריקות המכריעות ולקחת את המשחק שלה, והוא ויתר על זה. בעיניי מה שאני רואה בפלייאופים מנעונה, זה קיידי הרבה יותר אגרסיבי, גם לקחת את המשחקים עליו ולקחת את הזריקות כשאחרים...
לוקחים צעד אחורה.
לוקחים טיפה צעד אחורה. זה לא רק ברמת המשחק, זה גם בדינמיקה ובהיררכיה הקבוצתית, וזה מה שיותר מעניין אותי.
לא יודע, אתמול סטף לקח את הזריקה הקריטית, אבל אני חושב, תראה, אני מסכים שאולי עכשיו נזכרנו כמה כאידיוט טוב, כי כשאתה נותן 4-0 לקליבלנד שבורה בגמר, אז גם אם אתה לוקח פיינלס MVP, אתה לא מקבל קרדיט על זה, אבל אני חושב ש... פשוט לא אוהבים את המהלך שהוא עשה, והוא לא יצליח לברוח מזה, בלי לברוח משם.
לא, אני לא משנה לגמרי את הנרטיב בגלל החמישה משחקים האלה. אני פשוט אומר שיש משהו שונה שאני רואה ממנו דרך כלל, אני חושב שזה מאוד, אם הוא לא היה מקבל את הסתירה במשחק ההוא, Game 2 נגד הקליפרס, אז אנחנו לא רואים את זה, אבל עובדה, קרה שם איזה משהו שכנראה מאותה נקודה והלאה, הוא פשוט חטף איזושהי קריזה.
עוד משהו קטן. מאז ששיטת הפלייאוף שונתה לשיטה שכמו היום ב-1984, הפסד של מילווקי בגיים 1 של בדורגת 1, הוא השלישי הכי גבוה. לייקרס ב-85 חטפו 34-100.
לייקרס ב-85?
כן.
פיסטונס?
סלטיקס. וב-92 הבלייזרס חטפו 33 הפרש מה...
92, בלייזרס, פיסטונס.
בולז? וזהו, ועכשיו סלטיקס ל-22.
אתה בפעם הראשונה הצבעת עליי, ואז אמרתי, הוא מצביע עליי, אז אולי זה פיסטונס, ואז בפעם השנייה הצבעת עליי, הרבה יותר הצבעת, אז אמרתי, טוב, עכשיו אם זה לא פיסטונס.
לא, כי זה שיקגו, 92. אוקיי, אין יותר פטוות.
אז נחזור, אל החלק השני.
מה, רבוס?
מה אתה רוצה להתחיל? פורט לדנבר, פחות מעניין?
יאללה. פחות סקסי, זה מאוד מעניין.
מאוד מעניין, מה הסיכוי של לילארד להפתיע משהו פה, כי...
נחזור למקום הזה.
אני רוצה ללחוץ שאני על הכפתורים של סתיו. סתיו, מי השחקן הכי טוב בסדרה?
יוקיץ'.
די, די עם היוקיץ' הזה, ברור של לילארד. סתם, זה לא ברור, אבל לילארד. לילארד.
כאילו, אתה יודע, הכי טוב זה... זה שאלה גדולה מדי.
כן, אי אפשר לענות על השאלה, אבל לילארד יותר טוב.
אתה הבטחת לי? רנט.
כי נמאס לי כבר ש...
או!
לא, זה... יכול לי לחץ לכל אחרי עכשיו. חברים, יקרים, בואו נצא שנייה מהמקום הזה של איזשהו אידיאל כדורסל שאנחנו חושבים שאם לא מסרת 5 פעמים ואם השחקנים לידך נהיים יותר טובים, זה הדרך אלא להיות השחקן הכי טוב. לפעמים גם השחקן הכי טוב הוא מי מדרפאקר על המגרש, מי שיודע שהוא הכי טוב ומי שעושה הכל כדי שינצח. ויוקיץ' משחק כדורסל סקסי ויפה ומסירות וזה, אחלה. תן לי את הכדור ביד של לילארד ותן לי לנצח עם לילארד, כי לילארד יותר טוב.
יופי של רנט, לא הסברת למה לילארד זה יותר טוב, אבל בסדר.
לא, כי הוא פשוט יותר טוב. יוקיץ' מקבל את הילת היותר טוב שלו בגלל אידיאל כדורסל של... אנשים שמסתכלים...
לא, זה חלק מהסיפור, אבל... אוקיי.
לילארד.
יש לי שאלה שמעניינת אותי. אנחנו, למרות כל מה שאתה אומר על יוקיץ', הוא עדיין שחקן מאוד מאוד טוב, והיעדרות של נורק, שהייתה יחסית פחות בולטת בגלל שאיניס קנטר, שהוא סנטר הגנתי לא טוב, היה צריך להתמודד מול סנטר התקפי, לא משהו בדמות סטיבן אדמס, האם עכשיו שיש סנטר התקפי... מגוון בכל הדרכים שלו לקלוע ולמסור וזה, אם אנחנו נחוש פתאום את כמה משמעותית ההיעדרות של נורקיץ'.
אני חושב שהם יקנו לתלחוש כמה תהיה הדרות של נורקיץ' קריטית, אם גם יהיה להם את קנטר, שגם זה בסימן שאלה. אז בלי קנטר זה אסון טבע, איתו זה פשוט שחקן שיכול לקלוע נקודות. בתיאוריה, זק קולינס הוא שומר בסדר, למרות שהוא נעלם לנו איפשהו בחלק השני של העונה, ומיירס לנארד הוא מיירס לנארד.
זה נכון.
הבעיה הקשה של דנבר זה מעבר מי ישמור עליו, זה גם מי יעייף אותו. אם אין לך קנטר, איך אתה בדיוק גורם ליוקיץ' לעבוד בהגנה? כי אם יש לך קנטר, אז אתה יודע, משהו אתה תרפסיד, אתה תרוויח, כי קנטר יכול, הוא שחקן פוסט-אפ מעולה, ייקח אותו ויכול לשים עליו נקודות, פשוט לעייף אותו. אם אין לך גם קנטר, ואת עושה פיק אנד רול עם על יוקיץ' בלי שהגבוה הוא איזשהו איום, יוקיץ' יכול לנוח בהגנה, וזה יתרון עצום לדנבר, הרבה יותר גדול מעובדה שאם קנטר ישמור עליו, הוא לא ישמור עליו טוב. אז בעיה מאוד קשה לפורטלנד. אם אתה שואל אותי מה אני הייתי מנסה
לדעת... אתה יודע מה הייתי מנסה אולי בצורה מאוד מהפכנית? כאילו לא מאוד מהפכנית. בעצם זה בכלל לא מהפכנית. אבל הם לא, לא משחקים ככה, אבל עם אלפרוק אמינו כסנטר.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
יש לך שחקן כמו רודניות, או כמו סט קרי, שיכולים לשחק הרכב מסוים.
כן, או אבן טרנר, תשחק עם הרכבים של שלושה גרדים, ועם אמינו כסנטר, ותנסה לי להזיז את יוקיץ' הרבה בהגנה. זה משהו שאני הייתי מנסה לעשות. אני מקווה שפורטלנד ינסו את זה הרבה יותר, במיוחד שאין להם את האופציה הכי טובה שלהם שזה נורק, ויכול להיות שגם לא יהיה את האופציה השנייה הכי טובה שלהם זה קנטר. ואז...
מורה יכול על דילילי?
במה?
יכול בכלל לעשות משהו בהגנה, גם בהתקפה, אבל...
אתה לא באמת יכול לעצור שחקן כמו לילר. אתה יכול להפריע לו מדי פעם, אתה יכול לתפוס אותו, להביל אותו לנקודות שפחות נוחות לו. אין ל...
מה שאתה אומר על יאניס.
גם הדיון הוא פחות חשוב בגבוהים.
לא, מה? עוד פעם, אם אתה תיקח משחק אחד כי עצרת את לילר, עשית את שלך.
לא, אתה יכול...
גם בכל המשחקים הוא מתפוצץ לך. כי זה לילארד.
אתה בשיטת מה שסטיב קר אמר לגולדן סטייט לפני המשחק, שאתם לא הולכים לעצור את ארדן, אבל בואו ננסה את הרכז בכל השאר, ושארדן יעשה לנו את 40 נקודות, ונסות שזה יהיה באחוזים כמה שפחות טובים. ברור.
לא, אני אומר, גם את לילארד, אתה יכול להפריע לו, אתה יכול להעט אותו, אתה יכול לגרום להוריד את האחוזים.
איך, מה?
גרי הריס הוא שומר טוב.
אתה שם את גרי הריס על לילארד?
גרי הריס הוא שומר טוב, ובמאמץ קבוצתי של להחליף הרבה שומרים, ושכל אחד יציק לו קצת, אתה יכול לעשות דברים, אף אחד, סליחה, מהגרדים של דנבר, הוא לא איזה אסון כשומר, אתה יכול להקריב את שחקן כמו מונטי מוריס על עבירות ודברים כאלה, פשוט להפריע לו המון המון, וזה מספיק. אבל לא, אתה מליף שם לעצור את לילארד.
זה מספיק?
לא, זה לא מספיק. זה לא יספיק, זה לא בהכרח יספיק לדנבר, זה יספיק.
זה השאלה. מספיק לדנבר.
דנבר מגיע לסדרה כפיבוריטית, במיוחד לאור הפציעות של פורטלנד, אז אנחנו צריכים לראות מה מספיק לפורטלנד כדי לעצור לדנבר. אני חושב במצב שאתה דנבר פיבוריט, אתם חושבים אחרת?
בלי קנטר, למרות שזה מצחיק, בדיוק לדבר.
בלעת למה?
למה?
כשעשית את זה בלי...
בלי קנטר זה...
אני רוצה לשמוע את זה שוב.
אנחנו נשמע את זה שוב מתישהו. אבל זה מצחיק כאילו, כי זה לא צריך להיות הדיון.
מה צריך להיות הדיון?
על הגרדים של פורטלנד.
אתה חושב שזה דיון על הגרדים?
כן, אני חושב שזה דיון על הגרדים, כי יוקיץ' הוא לא, כאילו, הוא הדיסטריביוטר, הוא השחקן מפתח של דנבר, זה נכון. הוא לא זה שיחפש לקלוע את כל הנקודות, הוא לא יבוא להופעות קוואי של 45
בגלל
נקודות.
בגלל זה אני חושב שיוקיץ' הוא לא השחקן, הוא לא ה...
יפה.
אקס-פקטור.
הוא לא האקס-פקטור. אתה מקבל ממנו כמעט תמיד את אותו דבר, לפעמים קצת יותר טוב, לפעמים קצת פחות טוב. הוא לא השחקן שלוקח את המשחק על הגב, הוא פשוט עוזר לאחרים להיות יותר
אז
טובים.
אז זה מה שאני אומר.
במובן הקלאסי שזה, ג'מאל מורי הוא שחקן הרבה יותר משמעותי בסדרה. הוא פשוט ברומטר, יש משחקים שהדברים שלו נופלים, יש דברים שהקליעות שלו לא נופלות.
ואם לילארד חודר לו לראש, וקצת...
לא, זה לא הכל קם ונופל על ג'מאל מורי, דרך אגב.
לא הכל, אבל משמעותי.
לא, אבל
הוא שחקן... בארטון יכול לחזור לחיים.
וזה הדבר השני שבאתי להגיד. בארטון הוא גם שחקן שהראה ups and downs, אבל בעיקר downs בתקופה האחרונה, והספסל. כאילו...
דנבר מגיע פיבורית לסדרה הזאת, והיא צריכה לקבל שילובים שלה, לקבל אופן עקבי, משהו ליד יוקיץ', וזה לא משנה אם זה יהיה מורי, או הריס, או ביזלי, או ברטון, הם יצטרכו לקבל את העזרה הזאת, ויש להם מספיק שחקנים כדי לחפות על ימים חלשים. זה כן סדרה שכתוב עליה שישה משחקים פלוס ומשחקים צמודים, גם הרבה, יכול להיות בלואות פה ובלואות פה גם, כי זה לא קבוצות מושלמות וזה לא קבוצות שלמות, ולכן אנחנו, אף אחד מאיתנו לא נותן להם הרבה יותר מדי סיכוי בסדרה הבאה.
מה השורה התחתונה, מה אתה רואה?
בלי, בלי, בלי קנטר ליותר משני משחקים, אני חושב שדנבר לוקחת את זה. עם קנטר משחק כל הסדרה.
4-1, 4-2, צמוד, Game 7. מה התחושות שלך?
אם יש קנטר, שישה משחקים, דנבר.
דביר, אתה גם ככה?
כן.
אני חושב שפורטלנד, כל שנה אני אומר כמה שפורטלנד זה עלוב להיות פורטלנד. כי אף פעם אין לך שום תקווה וזה, דווקא פה אני חושב שהם יפתיעו את כולם. כאילו, כנגד כל הציפיות, וגם בלי כל השחקנים, וזה, אני מאמין שקנטר ישחק לפחות את המשחק השני.
לא, זה מעניין.
גם אבל... עם כאבים, אבל אני חושב ש...
זה לא יפתיע אותי.
משהו מיוחד. זה לא מפתיע כזה... אותי גם, אני אוהב את האימור ללכת עם לילארד, כרגע אני רק כמו שחקן שהוא on a mission, ואני...
כן, זה כזה, לא יודע. נהנה ל... השנה שלו.
הלוואי.
טוב. סדרה הבאה.
יוסטון גולדן סטייט, סדרה...
גולדן סטייט אנד רפס.
תאונה, בואו נתחיל מהעבירות. בואו נגיע לזה טיפה אחרי זה ונדבר, ננסה לדבר טיפה כדורסל.
אמרנו קיידי אדיר.
אמרנו קיידי היה באמת מאוד מאוד טוב במשחק הראשון. אני רוצה שנתחיל דווקא לדבר על ארדן. כי ארדן, וזה יהיה קשה לנתק את זה מעניין העבירות, אבל ארדן זרק הרבה. הוא היה בסדר במשחק, הוא קלה באחוזים לא טובים, יותר מדי, אבל הגיע הרבה לקו וצליח לעשות את הנקודות שלו, שלו משם. אתם מרגישים שזה מה שארדן?
מה זאת אומרת?
כאילו, אתם הולכים לקבל ממנו את המשחקים. בעונה הסדירה, ארדן למשחקים מסוימים ולסטרץ' מסוים במיוחד, אבל היה נראה כאילו הוא אליט, כאילו הוא שחקן אנסטאפבל, והוא עושה דברים ברמות שלא ראו כמותם, ובינתיים, לא מהמשחק האחרון מול גולדן סטייט, אלא מתחילת הפלייאוף, הוא נראה כמו שחקן טוב, עציר. הוא שחקן טוב שאפשר להעט, הוא שחקן טוב שיכול לקלוע באחוזים לא טובים, ואפשר בסינריו מסוים להוציא אותו מהמשחקים שבהם הוא נראה כמו הגוט במהלך העונה, לתקופה מסוימת.
אני אענה לך ככה. וקשה לי לנתק את נושא השיפוט, אבל אני נגיד וזה לא קיים שם. אני חושב שהרדן הרבה יותר משפיע על מה הרדן עושה מאשר כל דבר אחר, ואם אני, שהוא יזרוק 30 זריקות במשחק, אני תמיד יצפה שזה ייגמר ב-45 נקודות, ולא במשחק שהוא עשה אתמול עם ה... עם את המשחק שעשה אתמול. אז לא מדאיג אותי שלושה משחקים רצופים באחוזי כליה נוראים, ובעיניי, הוא מגיע לזריקות שהוא רוצה להגיע אליהם. הבעיה שארדן זורק זריקות די נוראיות, בדרך כלל, בכל סטנדרט של שחקן אחר, אבל זה הזריקות שהוא רוצה להגיע אליהם. היה לו גם כמה החטאות בצבע, שזה מאוד נדיר בשביל ארדן משחק הזה, איזה שני לייפים לפחות, ועוד איזה כמה זריקות טובות בפנים. אז ארדן יחבר לעניין של השופטים, אם לארדן אין ביטחון שהוא מקבל את השריקות שהוא רוצה לקבל, והוא ממשיך לשחק ככה, זה חלק, זה נקודה שהרבה יותר קשה לעשות עליה התאמה פתאום. רגע, אתמול קיבלתי את זה, היום אני לא מקבל את זה יותר. הסוויץ' פה הוא יותר גדול מאשר אם בתחילת העונה אומרים לו, אין יותר הדבר הזה. וזה מאוד הקשה עליו במשחק האחרון, ויש לזה פקטור לדעתי מאוד מאוד גדול להמשך הסדרה הזאת, ובטח זה הפקטור המרכזי במשחק הזה. אני לא חושב שארדן הוא עציר.
אתה לא חושב שהוא עציר?
לא.
אני חושב שזה אי אפשר להעיר את זה. אני רוצה להגיד שנייה טייק שלי על הסדרה הזאת, ולמה זה מאוד קשה לי לקבל את איזושהי החלטה לגבי כל דבר. אני... בסוף ראינו פה משחק צמוד. ואז אתה בא ואת אומר, ראינו משחק צמוד, אבל לקראת המשחק הבא, גולדן סטייט לא תאבד כל כך הרבה כדורים במשחק כמו שאיבדה במשחק הזה. ואז אתה אומר, רגע, אבל גם... קפלה לא יהיה כל כך נורא כמו שהיה במשחק הזה, זה גם היה אנומליה, אולי כן ואולי לא. אבל, אם מסתכל על גולדן סטייט, קליי היה קצת, נראה כאילו לא זז כמו שצריך, וסטף היה לא סטף במיטבו, אז אתה תראה יותר מהם בהמשך הסדרה. אבל הוא...
לא תקבל גודלה כזה בצד השני.
בדיוק, ואתה תמיד, ואתה יכול לחזור ללכת back and forth, ואתה אומר, היו פה הרבה אנומליות, זה היה משחק מוזר. זה היה משחק עם הרבה מאוד אנומליות, לא רק גודלה, גם דריימונד גרין. אני חושב שדריימונד גרין וגודלה יש להם איזה 13-16 מהשדה, או משהו, לא בדקתי את זה. אבל קיבלת מהם המון, ומשהו שכנראה לא תקבל להמשך הסדרה. יש הרבה מאוד דברים שקרו במשחק הזה, שאתה אומר, אני לא יודע אם זה מה שיקרה בהמשך הסדרה. דרך אגב, גם בצד הטוב, אריק גורדון, סיימת המשחק עם 29 נקודות, אם אני לא טועה.
פתח נורא.
פתח נורא, אבל הוא הפך להיות, תוך כדי שהמשחק התקדם, אולי השחקן השני המשמעותי ביותר, והוא גם זקח כמה זריקות, והוא אפילו הכניס את השריקה. כן, בדיוק. יש פה עדיין המון המון דברים שהם היו קצת נראים לא כמו משחק נורמלי שאנחנו רגילים לראות בין שתי הקבוצות האלה, ואני קצת מרגיש כאילו זה הולך להיות ככה עד סוף הסדרה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות הרבה דברים שהם קשה מאוד, שהם אנומליות, שהם קשה מאוד לנבא אותם, קשה מאוד
לנתח
אותם, וזה, אני יודע, זה קצת כאילו מנסה להוריד את העול ממני, אבל האמת היא שזה פשוט, ככה זה ששתי קבוצות, א', מאוד מאוד מוכשרות, ב', מאוד מאוד מכירות אחת השנייה, ומקיזות דם אחת נגד השנייה כדי לנצח את המשחק הזה, במיוחד שיש פה שני סגנונות כל כך שונים ועדיין דומים, שני קבוצות שמתבססות על שלשות ועל אחוזים, יש שם... יהיו שם אנומליות, זה לא קבוצות שהולכות לצבע ואז אתה מקבל יום אחד 60%, יום אחד 55%. זה יכול להיות יום רע, שוטינג ווייז, דרך אגב פי-ג'יי טאקר ב-0 נקודות למעלה מ-35 דקות, זה מש... גם יש איזו סטטיסטיקה שלא נראתה איזה 30 שנה, והרבה מאוד freak occurrences, כאילו כל מיני סטיות תקן מוזרות כאלה.
כן, לדעתי יש... צפויה לנו סדרה צמודה בכל מקרה, גם בימים היותר טובים של שתי הקבוצות וגם בימים הלא טובים, כמו שראינו במשחק האחרון, למרות שכאילו, בדיעבד אם אתה מסתכל אחורה, אז כן, היה צמוד והיה מותח וזה, אבל שתי הקבוצות לא שיחקו טוב אם הן מבקרות את עצמה ומסתכלות עכשיו על הוידאו של המשחק, וכאילו ניגע בשופטים אולי עוד מעט, אבל באמת ה...
בוא ניגע בשופטים עכשיו, נראה
לי זה... אז בוא ניגע, סבבה, אז תשמע, זה היה מוגזם לדעתי האישית, יכול להיות שיגידו לא, אז מנסים לסחור.
מה היה מוגזם?
שהם לא שרקו לכלום, כאילו אתה רואה, היו דברים שאתה אומר, אוקיי, הוא קפץ קדימה, וזה המכוון, היו דברים שהם יד על היד, על הפרצוף, נוחתים, מתרסקים, גם על סיפי וגם על ארדן, ואתה יודע, היו דברים שאתה אומר, כאילו, אז מה אתה רוצה? אז מה זה כן פאול? אז כאילו, רק אם אני אקפוץ אחורה לחצי בזהירות מרבית.
ה-NBA נמצא כרגע בבעיה. כי השינוי של החוקים הוא לא מספיק ברור, ולא הספיק לעלות על הזיידגייסט, על ההלך רוח שקיים בליגה. כרגע, כביכול, אם שחקן, דרך אגב אני רק מזכיר למי שלא יודע, זה חוקים שנוצרו בגלל קוואי לנרד והפציעה שלו, עובדה שזזה פצ'ולה נכנס לו לאזור נחיתה, וגרם לו לפציעה בפלי אוף שלפני שנתיים, כביכול שחקן שקופץ, אסור להיכנס לו לאזור נחיתה ולהפריע לו. מהו באמת האזור נחיתה הזה? אני לא חושב שאף אחד באמת מאיתנו יודע להגיד את זה. גם שופטים עצמם מתחפטים לגבי השאלה הזאת, אז NBA נמצא בבעיה. ואין ספק שלשפוט אחרת ממה ששפטת כל העונה, זאת בעיה בפני עצמה. דרך אגב אני מסכים, חלק מהשריקות של שארדן לא קיבל, גם סיפי, היו צריכות כן להישרק, חלק מהשריקות היו לא צריכות להישרק.
נכון, אבל...
כשאתה רואה את ארדן קופץ מטר קדימה, תוך כדי הזריקה שלו, ונוחת במקום, דרך אגב נחת, בתוך קו השלוש, ולא, מחוץ לקו השלוש, שם הוא התחיל, אתה לא יכול לבוא בטענות לגבי, למגן. יש פה בעיה, הבעיה היותר גדולה היא בחוסר בהירות, ובמקביל לכל העולם של, לכל העולם הזה והמגמות של הפלייר אמפאורמנט, הבעיה היא בבחיינות. ולא אומר את זה...
למה?
אני אסביר. לא אומר את זה בתור עצמי. אני רוצה, אני כאוהד מעדיף כמה שיותר שאת במרכאות הצדק יתגלה, ולא אכפת לי אם יש בחיינות או לא. אני חושב שזה די נכון לגבי רוב האוהדים, שיש להם בעיה עם החוסר, עם חוסר ידיעה, עם ה... זה היה פשוט מוגזם. ואני חושב שלאוהד המזדמן זה מאוד קשה לראות את זה.
זה בעיניי דיון מעניין לעשות אותו, הוא לא רלוונטי לסיטואציה הזאת. אתה רוצה לבטל את זה, תבטל את זה, אתה חושב להחמיר את זה, תחמיר את זה, אחלה. אם אתה שורק לאורך עונה שלמה בצורה מסוימת, אתה לא יכול להחליט רגע, רגע, רגע. זה הקטע שאני הולך צעד אחורה, כי נראה לי עברנו איזה גבול מסוים. השחקנים משחקים בצורה מסוימת בהתאם למה שהשופטים נותנים להם. אז אם משחק ככה, זה נשרק, משחק, משחק ככה, לאורך כל עונה היה באמת אי בהירות גדולה, בסדר. הרדן מקבל את השריקות האלה כל העונה, אתה לא יכול לקחת לו את זה פתאום.
אני מסכים.
ופה זה נקודה שהייתה מאוד מכריעה במשחק הזה, כי הרדן מחפש את זה, וזה בסדר לקחת את זה ממנו, אתה לא יכול לקחת לו את זה פתאום.
לא, אני עם הנקודה הזאת מסכים לחלוטין.
ואם לא יהיה עכשיו במשחק, לפני המשחק הבא, הצהרה ברורה של מה הולך לקרות מעכשיו הלאה, ופתאום הוא יקבל ולא יקבל, זה הולך לעשות נזק מאוד גדול ליוסטון, כי חלק המשחק שלה מתבסס על הדברים.
אבל זה הולך להיות, זה למעשה נזק לליגה, זה מה שמנסה להגיד.
זה בוודאות, אתה עושה ביג פיקצ'ר ואתה צודק, צריכה להתקבל החלטה. אבל אנחנו עד המשחק הזה בגדול, והתגובה של רודי גובר מאוד רלוונט לדבר הזה, הלכת לפי איזשהו קו מסוים, תואב, לא תואב, בוא ננהל את הדיון הזה. אתה לא יכול להפסיק את זה עכשיו. או להפסיק את זה בלהצעיר, לא יהיה מעכשיו את הדבר הזה. ולכן ברמה הספציפית של הסדרה, ובטח בטח גיים 1, זה הקריטי.
ובטח ובטח בכזו קיצוניות. כאילו היו דברים פשוט, שלא קשורים גם לנחיתה כבר, אתה יודע, כשהוא עולה על יד הזורקת, דברים שממרו כאילו בוא נעשה את זה הכי קיצוני שיש, לא שורקי.
אני לא יודע, אם, אני שם באמת הבדל בין את המקום, סיטואציית הנחיתה כמו שדביר תיאר לי, אם נתת לו פליק על היד ופספסת את זה, זה קורה, אבל היה פה החלטה לא לתת את הזריקה של המקום.
שמה שג'יימס ארדן הגיע לקבל כל השנה.
בדיוק, וזה החלטה שהוא לא פר כלפיו להעמיד אותו במקום הזה, שהוא לא יודע שזה החלטה. ואם זה סתם שופטים, זה פשוט עשה נזק גדול ליוסטון.
אתה עדיין בדעה שאם שריקה לכאן או לכאן ליוסטון לוקחת את המשחק?
כל משחק מתבסס לכאן או לכאן. בעיניי, יוסטון שיחקו משחק עם אחוזים מאוד מאוד נמוכים, והרבה בגלל מיליון ואחת סיבות, אבל אם אנחנו בכל אחד, המשחק התגלגל למקום מסוים, מה שהיה משנה ליוסטון זה פשוט יותר פאולים מה שהם קיבלו, והם פספסו המון על הדברים האלה. קריס פול היה צריך לקבל איזה 2-3 זריקות, עד עונות 3-4 זריקות, ואז אתה יכול להמשיך לזרוק לבנים מהשלוש כמו שהם עשו, ועדיין לנצח את המשחק הזה. לגולדן סט לא היה איזשהו, אתה יודע, משהו מאוד מאוד חריג שקרה, ואתה אומר, אם הפליפ הזה קורה, זה לא נפל על זריקה ששחקן נחתי, זה מהלך שהוא מחוץ למשחק.
קלינט קפלה היה רע יותר מנון פקטור במשחק הזה, הוא היה השפעה מאוד מאוד שלילית על המשחק. זה לא מה שיוסטון חשבו עליו כשהם החתימו אותו וציפו לקבל ממנו. אתה חושב שתקבל ממנו יותר בהמשך הסדרה?
אני מאוד מקווה שכן, כי זה
יותר בטוח, אבל תראה, הוא יכול להיות פקטור או שהוא... תראה, גולדן סטייט יצאו בהצהרה מאוד מאוד חזקה, כשהם יצאו עם מה ש... קרוט אנד קרוט, הדאט ליינאפ שלהם מההתחלה, במטרה להוציא את קלינט קפלה מהסדרה. הוא חייב למצוא את הדרכים שלו להפוך להיות פקטור, למרות גם עם המרכבים האלה, אפילו אם זה להעלות אותו עם החמישייה, בהמשך הדרך, בצורה כלשהי, גם אם הוא עולה בחמישייה, וגם אם הוא משחק מול הרכבים האלה, הוא חייב להיות יותר משמעותי, והוא יכול להיות. תשמע,
זה כישלון של דנטוני, אני מצטער, כאילו, נכון, דריימונד גרין קלה ב-80%, 7-9 מהשדה, ואז זה מקשה מאוד לקלינט קפלה להתחבא על דריימונד, אבל זה לא מספיק בשביל...
זה לא לגמרי נכון, כי רוב הקליות האלה שדריימונד עשה, הוא עשה דנק או קרוב לסל, זה לא שהוא פיתח ערב קליה...
לא, היו לו ג'אמפרים הרבה, כמה ג'אמפרים.
היה לו איזה 1-2, כדעתי.
הוא כל התקועה של סלים, אבל... אני אומר, זה לא סיבה מספיק כדי לוותר על קלינט קפלה, וזה לא סיבה מספיק להגיד, אוקיי, אני לא אנסה להכניס אותו למשחק בכוח. יוסטון לא יכולים להרשות עצמם שהוא יהיה ככה, ולדעתי זה טעות היה לוותר, ומה שקלינט קפלה עושה הוא דברים מאוד מאוד ברורים. זה לא אמור להיות להם כזה בעיה, במיוחד במשחק שגולדן סטייט איבדו כדורים, לשחק קצת יותר טרנזישן, לחפש יותר את קלינט קפלה בריצה, ולדעתי זה ההחלטה של, שקיסון קיבלו, פשוט לא להילחם בשביל למצוא את הדרך שלב אותו, ולוותר עליו למשחק הזה. אני בטוח שמשחק הבא הם ינסו איתו עוד פעם. אני, אם באמת הוא non-factor בסדרה הזאת, אז
יוס... זה רע.
רע מאוד. כי כולנו יודעים שבכל מקרה מובנה אצלו, שמייק דנטוני לא סומך על ספסל שלו, זה משהו שהולך אותו כל הקרב, בדקתי גם אחורה בפיניקס, מנות אותו מתוך 5 קבוצות פלייאוף שהוביל בפיניקס, רק באחת מהם הייתה לו רוטציה של יותר מ7 שחקנים בפלייאוף של מעל 10 דקות, אז הוא פשוט לא מאמין בזה, זה לא איך שעובד, אז בקבוצה הזאת הוא גם צריך לוותר על שחקן חמישייה, זה אסון מבחינתו.
ועכשיו תוסיף לזה את העובדה שאוסטין ריברס לא משחק, וזה כמו מייק סקוט, זה מצד אחד מאכזב שזה שחקן שהוא מאוד משמעותי לך, אבל בואו לא נתעלם מזה, שחקן שהוא מאוד משמעותי ביכולת שלו להוריד קצת מהלחץ של שחקנים אחרים, ובשמירה שלו מה שמכריח שחקן כמו יאמן צ'מברט לשחק קצת יותר, וזה לא דבר חיובי במיוחד.
המזל שלהם שגם סטיב קר ויתר כנראה לשחק עם שחקני ספסל. אנדרי גודל 34 דקות, אני לא חושב שזה קרה הרבה העונה.
כן. למרות זאת, אני רוצה לדבר על אירוע אחד במשחק שאותי מאוד מאוד הפתיע, הכזב, אני לא יודע, גם משהו שמראה אותי, לא יודע, מבחינת מייק דנטוני שקצת גורם לי לחשוש, תראית את הקטע הזה שבסוף המשחק, אחד משחקני גולדן סטייט, אני לא בטוח, הלך לקו, הוא עושה חילוף להכניס את ננל כדי שיקח את הריבאונד, בהתקפה אחרי זה, החליפו על סטף שננה, החליפו את השמירה, ננה שמר על סטף, וסטף קלע את השלשה. זאת אומרת, אני לא מבין איך ברגעים אחרים, האחרונים על המשחק, אתה נותן לננה אלריו לשחק, בעיניי יפה שהוא נתן כמה נקודות משמעותיות, והוא עבד טוב בהתקפה, הוא לא טוב מספיק כדי להיות על ההגנה, כדי להיות בהגנה, בשניות כאלה מכריעות. זה מנח מאוד לא ברור.
דקות היסטוריות של ננה. הוא נראה זקן.
לא, הוא פשוט נראה כאילו לא זז. כאילו לא זז מאז 2015. נכון?
הוא חמוד ננה.
נכון? אני ממש...
כן, כן, הוא נראה כמו מובן.
רציתי להוציא את הספרי שמן מהמחסן. הוא חורק.
הוא נראה חורק. הוא נראה חורק, אני מסכים.
אפשר להראות את זה לסקר? לא היה לנו סקר כל התוכנית.
תוכנית רעה.
האם ננה חורק?
כן.
אוקיי.
לא, ננה נראה כמו שהוא חורק.
האם ננה נראה חורק?
יאללה.
טוב, המשך לסדרה הזאת. אני לא רוצה לאמר כל מיני מאצ'ים ודברים כאלה, כי אני באמת, כמו שאמרתי, מרגיש שזו סדרה מאוד הפכפכה.
שבע יוסטון.
תודה רבה. שבע יוסטון.
וואו, סגב ממך, וואו.
פום. זה מה שאני אומר.
שבע יוסטון? אנחנו נהיה תוכנית הזאת, דביר?
שבע ווריורס.
תודה.
וואו.
טוב, נעבור לפינת מה הצחיק אותנו השבוע. סתיו, מה הצחיק אותך השבוע?
זה שגיליתי בפרק שעבר שאנחנו עושים את זה מהעולם, אז פתח לי את הצ'קרות. מי שלא יודע ביום...
מעולם הספורט.
מעולם הספורט, כן. מי שלא יודע ביום... בסוף שבוע האחרון התרחש דראפט ה-NFL, ביום חמישי הסיבוב הראשון, שזה בערך... הסיבור היחידי שהסתפיתי. מיאמי דולפינס בחרו את קריסטיאן ווילקינס, דיפנסיב אנד מקלמסון. הוא מאוד התלהב מעצם הבחירה שלו, והוא רץ, כאילו, כמו ב-NBA, מרצים לחוץ את היד של רוג'ר, של הקומישיינר רוג'ר גודל של זה. הוא הולך התלהב, הוא היה בריצה ובריצה, ואז הוא קפץ כאילו לעשות באמפ כזה, אווירי עם רוג'ר גודל, וכמובן שרוג'ר גודל לא זרם איתו לקפיצה הזאת, אז הוא קופץ, נוחת, ואז מושך את רוג'ר גודל אליו לזה סריה מאוד מביכה של ניסיונות לעשות דברים מגניבים, עד שבסוף היה סוג של, איך קוראים לה?
כתף על כתף.
כתף על כתף, כן.
מאוד מביך, אתה יכול לשלוח לי?
תעלה.
אני רוצה לראות את זה. אני גם אשלח לך את מה שהצחיק אותי השבוע. צריך לבש לך?
לא.
אז טוב, ספורט אמריקאי נשאר בספורט אמריקאי. ריין בראון מהברוארס, קפץ בניסיון לתפוס כדור ש... בייסבול, מישהו לא יודע, כדור שאף לכיוון היציע של המץ, כאשר רועד של המץ הושיט יד לתפוס את הכדור עם קורס בירה, גם בראון וגם הרועד פספסו את הכדור בחצי מטר, אבל הבירה לא פספסה ונשפכה על כל פרצוף של ריין בראון.
אאוץ'.
אחד זה ברון, שתיים, אתה יודע מה הכינוי שלו?
לא.
לא תדע, אבל... לא. The Hebrew Hammer.
The Hebrew Hammer.
שזה כמו לויד בראון מסיינפלד. שזה מבטאים את זה, שזה ברון, שזה יהודים כאלה.
B-R-A-U-N.
זה כמו ברון ג'יימס.
שזה אותו דבר, אבל של יהודים.
כן.
האם הוא נכנס לטופ 20?
כן. ואול טיים, ג'ויש אטליץ?
ואול טיים ג'ויש ב-MLB.
לא, דרך כלל לא.
טוב.
האוריג'נל היברו המר, אנד גרינברג, אתה רוצה, או... סנדי קופקס.
איך שהוא מרגיש לי שבבייסבול יש יותר יהודים, נכון?
ברור, לא צריך אתלטיות.
טוב, אז בתחילת התוכנית עשינו התקלה שבה אני שאלתי את סתיו וסגב מי בעצם הוא מוביל האסיסטים טוטל סך הכל של עונת 2012-2013. אמרתי לסתיו שגם אם אני נותן לו 30 ניחושים הוא לא פוגע בבן אדם, אז אחרי שעברנו את כל הניחושים עד נחוש 30.
המאזינים יכולים לעצור עכשיו, לחשוב אם הם רוצים עדיין לזרוק שמות, לראות שהם לא הצליחו.
להגיד את כל מה שהוא אמר, אמרת קריס פול ורונדו וקיד ודרון וויליאמס וסטיב נש ואנדרה מילר וווסטבורק וארדן וסטף קרי וטוני פארקר וברנדון ג'ניץ' ולברון ג'יימס וקייל לאווי וג'ף טיג, ג'ון וול, קמבו ווקר, מייקל קארטר וויליאמס, אריק בלדסו, גורן דרגיץ', ג'מיר נלסון, דרן קוליסון, מונטה אליס, מייק קונלי, ג'ורג' היל, ריקי רוביו, קריס דוהון, טאי לוסון ודרק רוז, ועדיין לא פגעת בגריביס וסקז.
וואו.
מלך האסיסטים של שנת 2012-2013.
לא רק שלא ניחשתי, אם היית נותן לי עכשיו להסתכל על 150 שמות שהוא חלק מהם, או 100 שמות, או 50 שמות, כנראה לא הייתי אומר אותו בשלושים שלי.
גם יותר מזה, מה אומר, כך חודש, אם אתה מצליח, אתה מקבל מיליון דולר.
לא, תן לי את כל השמות, ותגיד לי, תבחר עכשיו 40 שמות, וגריביס וסקז לא היה בתוכם כנראה.
מדהים.
מדהים.
כמה סך הכל?
704 אסיסטים. מעל קריס פול במקום השני עם 678, דרך אגב במקום השלישי ג'רו הולידי גם לא נאמר ולא נוחש.
שהוא שיחק אז בניו אורלינס.
לא, ג'רו הולידי בפילי, ווסקז בניו אורלינס הורנץ.
אבל אני פגעתי מי שהראשון בממוצע, נכון?
מי אמרת?
תחסיפי היה הראשון בממוצע, לא?
לא, רונדו.
רונדו, נכון אמרת.
עכשיו אחד הראשונים שלי.
אוקיי. תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה המשך פלייאוף מוצלח.
ביי ביי.